בואו נחלק דפים קודם כל. כולם, אני איתן אברמוביץ', נועם הזמין אותי לדבר קצת בהקשר של הדיבורים שלכם על הכוזרי ושמות האל. אני לא לגמרי מאופס על מה בדיוק אתם אוכבים ומה למדתם ומה לא, לכן אני מנסה להסביר לכם דרך איפה אני מנסה להתחבר לדברים. אני מקווה שזה יתקשר. אני אתן איזושהי הקדמה. בגדול הדיבור שלי הוא לא פחות ממוקד בכוזרי עצמו, אלא לנסות יותר לקחת את איזשהו מהלך שאני חושב שהוא עושה עם השם הפרטי, עם שם הוויה, וההבדל בינו לבין הדיבורים על השמות האחרים ועל שלילת התארים, שזה דברים שהבנתי שדיברתם עליכם, ולנסות להיכנס אליו דרך לקשור אותו לדיונים יותר עכשוויים בנושאים שהם דומים אבל שונים, ולשחק על הדמיון וההבדל הזה כדי לשאול איך לתת איזשהו פירוש אולי יותר אקטואלי, ולראות איך הוא נכנס. לכן אני לא אתעסק בתוך הטקסט של הכוזרי עצמו. אני אתן איזושהי הקדמה, כמה דיבורים ראשונים לגבי מה שאני חושב שריאל עושה, שזה אני מקווה יתקשר עם הדברים שדיברתם עליהם, ואחרי זה אני מנסה לקשור את הדיון של ריאל לשתי מקורות אחרים, אחד של רוזנצוויג ואחד של לוינס. אז ככה, שתי נקודות שאני רוצה להיכנס דרכם מריאל וללכת איתו הלאה, זה אחד, זה מה הוא עושה עם ההבחנה הזאת בין שם הוויה כשם פרטי לבין שאר השמות לבין דיון על התארים ועל שלילת התארים, והשני זה היחס שפחות יש לו אחיזה בתוך ריאל, הוא רמוז שם יותר, שזה היחס בין הדיבור על שמות האל לבין הדיבור על שמות של אנשים, על איך שמות פרטיים מתפקדים בין בני אדם. והמטרה פה זה, אני חושב, לקחת, להתגבר על איזשהו ריחוק שהרבה פעמים יש לנו מהדיבורים הפילוסופיים, הימי ביניים האלה, לגבי השמות והתארים, שאפשר אולי מאוד להיכנס ולהבין מה בדיוק הבעיות שמעסיקות אותם ואיך הם מנסים לפתור אותם, אבל הרבה פעמים אני מרגיש שהריחוק שיש לנו מהדיבור הזה הוא קשור לזה שהדיבור על השמות הוא הרבה פעמים נוגע לשאלה של ידיעת האל. מה אפשר לדעת על האל, ובעצם השימוש במילה האל בהקשרים האלה הוא מבטא את הריחוק שיש בדיבור הזה. והרבה פעמים אני חושב שהריחוק נוצר מזה שהיחס שלנו הוא פחות יחס של ידיעה. ולכן מהמקום הזה, המהלך שריאל עושה כשהוא מדבר על השם הפרטי כמשהו שמוליך את הדיון מדיבור על אלוהים לדיבור אל, לאיזשהו יחס, הוא איזשהו מהלך שאנחנו יכולים לנסות להתחבר אליו ולהגיד, בוא נעזוב רגע את הדיבור הפילוסופי וננסה ליצור איזשהו יחס אחר. במובן הזה ריאל עושה איזושהי פריצה, הוא משתמש בדיבור על השמות כדי לצאת מאופן הדיבור הפילוסופי על שמות, שהוא מאוד מעוגן בשאלה מה אפשר לדעת ומה אי אפשר לדעת ומה אפשר להגיד ומה אי אפשר להגיד, והוא רוצה להגיד, בוא נעשה, אני אראה לכם איך מתוך הדיבור על השמות, דרך הפתח הזה של השם הפרטי והמשמעות הייחודית שלו, אני אראה לכם אופן אחר של יחס לאלוקים, שזה היחס שיש לעם ישראל, כי הם היחידים שיודעים לדבר אל אלוקים בשם פרטי. ומול זה הוא מציב, אם נתייחס לה בעיקר לקטע של תקילת מאמר רביעי שראיתי שראיתם אותו, הוא מציב את הדיבור בשם הוויה מול שם אלוהים כאיזשהו יחס אלילי שמתייחס לכוחות מסוימים ולא פונה אל הדבר עצמו, אל האחדות האחת שאיתה אנחנו מתקשרים. ומצד השני מול הפילוסופים, שאין להם יחס ישיר, אלא יש להם רק יחס מטווח, יחס של ראיות, ומשם מגיע כל הדיבור של מה אפשר לדעת, מה אי אפשר לדעת. ומול זה הוא מציב גם בהמשך של המאמר את ההבחנה היותר חזקה בין יחס שהוא אדיש, יחס שהוא מרוחק, שהוא היחס הפילוסופי, לבין היחס האישי, היחס הנלהב, היחס של המחויבות, שאותו הוא קושר ליחס של עם ישראל, שהם היחידים שיודעים לדבר בשם הפרטי. ובתוך זה יש איזשהו רימוז לשאלה הזאת של מה המקום של שם האדם. כי אם אני אסתכל שנייה על ההתחלה של מאמר ד', יש שם איזשהו שלב מעניין שבו הוא מדבר על העובדי העלילים שהם עובדים כל מיני כוחות, כאלה וכאלה וכאלה, תחת השם הכולל אלוהים, שזה שם שיש בו ריבוי, הוא לא שם פרטי. ומול זה מציב את בני ישראל שאליהם יש שם הוויה, שזה כמו שאני אגיד לך, אתה שואל אותי, הוא מציב שם בפסקה הראשונה של מאמר דלת, אם אתה שואל אותי למי לעבוד, לאל הזה, 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 הזה או הזה, אני אומר לך שם הוויה. כמו שהייתי אומר לך על אדם, ראובן או שמעון. אתה מכיר אותו. כשאני מדבר על מישהו עם שם פרטי, אז אני מתייחס לזה שאנחנו כביכול אמורים כבר להכיר את מי שאנחנו מדברים עליו, ויש לנו איזושהי היכרות איתו. ואז הכוזרי שואל אותו, לא הבאתי את הניסוח מול העיניים, אבל הוא שאל אותו משהו כמו, איך אני יכול לדבר בשם פרטי לאל שאני מכיר אותו רק דרך מעשיו? זאת אומרת, יש איזשהו ניגוד בין לדבר על היכרות ישירה עם הקדוש ברוך הוא, על שם פרטי, אנחנו יודעים, אנחנו מדברים על זה שאנחנו מכירים אותו, לבין כל הדיבור של שלילת התארים, שביחס אליו, אני אומר שיש איזשהו יחס של ריחוק, אנחנו אף פעם לא אומרים שום דבר ישירות אליו, אנחנו רק מדברים בעקיפין, אומרים מה אנחנו לא יודעים, עושים כל מיני לופים פילוסופיים כאלה, ובסופו של דבר הוא שואל, אני מכיר אותו או לא מכיר אותו? עד עכשיו לימדת אותי הרבה שלילת תארים, לימדת אותי הרבה הרחקה וטיהור מהגשמה, ופתאום אתה אומר לי זה, אנחנו מכירים אותו, כמו שאתה מכיר את ראובן ושמעון. אתה מדבר על בני אדם עכשיו.
כן, וגם את האלוקים, אז יש את המעשים שלו שעושה ויש את התורה, שזה יכול
להיות
הגדולה של
הדימור. בוא, אבל שנייה, נעמוד רגע. אני רוצה להגיע לאמירה הזאת, אבל לשאול קודם איפה הכוזרי נמצא ביחס לזה. כי נדמה לי שכשהמלך אומר, כאילו החבר עושה לו מין אנלוגיה, הוא אומר לו, כמו שאני אומר לך על בן אדם ראובן, אתה יודע מי זה, ואתה לא מתעסק עכשיו בתארים ובמעשים. ככה גם מקבל הקדוש ברוך הוא, מי שפגש אותו, דיבר איתו, מכיר אותו. ואז החזרה אומר לו, רגע, מה זה מכיר אותו? איפה יש לי את ההיכרות הישירה הזאת עם הקדוש ברוך הוא? אבל בתוך הדיבור הזה אני חושב יש איזושהי אמירה לגבי ריהל, שהוא מניח שלגבי בני אדם זה כן עובד. ככה אני מבין מהשאלה הזאת של המלך. אתה אומר, בוא נלך צעד אחד, אני אשאל, רגע, בני אדם, מה זה אומר להכיר אותם באופן ישיר? יש דיונים כאלה בתוך ההקשרים של פילוסופיה של השפה. אחד מהאפיקים שאני רוצה להגיע איתם לדיונים עכשוויים זה השאלה של השפה. מה ריהל עושה כשהוא מדבר על השמות? ויש בכל מיני אינטואיציות שהוא עובד איתה מאוד יפה, של איך שימושים שונים בשפה מתפקדים ויוצרים יחסים אחרים. לדבר עם מישהו משם פרטי זה לא כמו לדבר איתו בתארים, זה לא כמו לדבר על הגדרות. ולכאורה עולה אצלו, אני חושב שלגבי בני אדם, אנחנו מכירים אותם באופן שהוא, נגיד, אפשר לתמצאת אותו בתיאורים. אתה אומר, לא, גם לגבי בני אדם אני לא מכיר אותם בתיאורים. יש לי, או אולי אתה אומר, גם בני אדם אני לא מכיר אותם בכלל. אפשר לקחת את זה לכמה כיוונים. אפשר להגיד מה שיש לי לגבי בני אדם, אני אף פעם לא נוגע באישיות שלהם, אני רק נוגע במעשים, בדיבורים, במשהו שהוא חיצוני. אני חושב שריאל מנסה להגיד שכן יש לנו היכרות ישירה. השאלה, אני חושב, תהיה, האם ההיכרות שלי עם בן אדם היא ניתנת לתרגום לרשימה של תארים, דברים שאני יודע עליו, או שיש משהו שהוא מעבר לדיבורים. ואז השאלה, מה יש מעבר לדיבורים? איפה אני פוגש את הבן אדם מעבר לכל הדברים שאפשר לדעת עליו? ניקח את הדוגמה הבנאלית של מקומות שבהם אנשים נדרשים לקטלג את עצמם בכל מיני תיאורים, למשל אתרי שידוכים באינטרנט, אולי המקום היותר ברוטלי של הדברים האלה. אתה צריך להציג את עצמך בפני מישהו שלא פוגש אותך ישירות, ואתה עושה את זה על ידי המון המון קריטריונים, שאף אחד מהקריטריונים האלה הוא לא שלך, הם תמיד על איזשהו ציר, בתוך כך וכך אפשרויות תבחר, וככל שיהיה יותר קריטריונים זה אמור להיות יותר קרוב לאיזשהו דימוי שלך, ועדיין אני חושב אפשר להרגיש פה את הפער בין לפגוש בן אדם באופן ישיר לבין להתעסק בתיאורים שלו. בהקשר הזה אפשר אולי כן להשוות את זה למה שריאל אומר ביחס לקדוש ברוך הוא. כל התארים לא אומרים עליו שום דבר. עכשיו השאלה, האם זה אומר שאני באמת לא פוגש אותו בכלל, כמו שאני חושב משהו יותר ביחס לעמדה הפילוסופית, אנחנו לא פוגשים שום דבר באופן ישיר. אז הוא אומר, לא, הפילוסופים באמת לא פוגשים, ולכן הם נשארים במקום של ריחוק ובמקום של דיבור על. אנחנו פגשנו, הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו ישירות, וברגע שהוא דיבר איתנו קרה משהו שהוא מעבר לכל התארים שאפשר לדבר עליהם, לשלול אותם, להתווכח עליהם, לדון בהם מה הם אומרים ומה לא. וזה אני חושב המקום שריאל מדבר על שם פרטי. כשאני מדבר על שם פרטי, אני מדבר על משהו ביחס לקדוש ברוך הוא, אני מדבר על יחס שהוא מעבר לכל התארים. ובהקשר הזה אני חושב שאפשר לומר בהכללה, כאמור בלי להיכנס לקריאה פרטנית בתוך ריאל, שאת כל ההקדמה של שלילת התארים הפילוסופית הוא עושה כאיזשהו ניקוי. שאומר, כשאנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא פוגשים שום דבר שאפשר לדבר עליו בתארים, אנחנו פוגשים איזושהי נוכחות ישירה שמדברת אלינו. ובתוך הדימוי של הפגישה שהוא פורס שם במאמר הרביעי, הוא קושר ביחד כל מיני דימויים. מה זה אומר להכיר את הקדוש ברוך הוא באופן ישיר? זה אומר להכיר מישהו באופן ישיר זה להכיר אותו באופן שהוא מייחד אותו מאחרים. אני יודע מי זה, זה הוא ולא אף אחד אחר, הוא לא ניתן להשוואה לשום דבר. זה קשור לזה שרק מי שמכיר אותו יכול לדבר עליו. מדבר מאוד על זה ששם הוויה רק עם ישראל יכול להשתמש בו. כי רק הם פגשו, רק הם שמעו את הדיבור. הוא גם מדבר על סוג מסוים של דיבור. הוא אומר, אנחנו פגשנו את הקדוש ברוך הוא כמישהו שפונה אלינו אישית, שמייחד אותנו כקבוצה שאיתה הוא מדבר, ושביחס אליה יש לו עניין אישי, הוא מצווה עלינו דברים. כשהוא חוזר שם על התיאור הזה של מי דיבר עם הקדוש ברוך הוא לאורך הדורות, הוא מתחיל מהאדם הראשון, אברהם, משה וכל עם ישראל, הוא כל הזמן מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא פונה לאנשים ומצווה עליהם. זאת אומרת, היחס הזה של ההיכרות, של היחס הישיר, הוא לא יחס של ידיעה שהוא מגלה להם כל מיני דברים, אלא הוא יחס אישי. אני נותן לך ציוויים, שכר ועונש, זה כל מה חוזר הדגם הזה. לכן גם היחס שנבנה דרך השם הפרטי הוא גם יחס אחר, הוא יחס שקשור, נאמר, לתקשורת, ולא ליחס שהוא מתאר יחס פילוסופיה מרוחק, לדבר על מישהו, לדעת עליו דברים. זה לא עניין של, של אמת ושקר עכשיו, זה עניין של תקשורת. אני מכיר אותך, אני מדבר איתך, יוצר איתך איזושהי זיקה, אולי אפילו דיאלוג, וזה מה שיוצר מהצד השני, את ההתמסרות. אם אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא בשם פרטי, אז אתה גם אוהב אותו, יש לך עניין בו, אתה לא רק יודע משהו שיכולת גם לא לדעת אותו, כמו שהוא מתאר שם לגבי הפילוסופים. ועדיין אני חושב שאצלו זה נמצא במקום שהוא מניח שלגבי בני אדם יש גם היכרות פשוטה יותר. ביחס לקדוש ברוך הוא יש איזה מין משחק כזה, אני חושב שבו אני שולל ממנו את כל ידיעה, ומה שנשאר לי זה רק זיקה ישירה. כמו לדבר עם מישהו שאני לא רואה אותו ואני לא יודע עליו שום דבר, כל מה שיש לי זה שאני יודע שהוא דיבר אליי. ועצם הנפגש הזה עצמו, שיש בו משהו מאוד מאוד טהור ומנוקה מכל הדברים שמסביב שיש לנו כשאנחנו פוגשים בן אדם, אומר לי שאני פוגש פה משהו שכל התקשורת שיש לי איתו זה עצם המפגש איתו, ולא שום דבר שרואים, שום דבר שיודעים, כל מה שאני מפנה הצידה כשאני מדבר על זה שהתארים לא קשורים לכאן. ועדיין, ההסבר הזה, אפשר לשאול עליו כל מיני שאלות. בעיקר אני חושב זה מטמיע האמירה הזאת שרק מי שפגש יכול להשתמש בשם הזה. מה זה אומר? מה זה אומר שהגויים לא יכולים להשתמש בשם הוויה? כי הם לא פגשו אותו. איך אתם מבינים את האמירה הזאת? יש לכם איזשהו דימוי לזה בהקשר אחר? שאי אפשר להשתמש במילה מסוימת או בשם מסוים כי אתה לא מכיר את הדברים מספיק?
מה זה סיסמה?
מה זה אומר סיסמה?
מה
זה
שמפתח?
למה, מי יכול להשתמש בסיסמה? הרי העניין זה לא שאני שומר את השם בסוד. אני לא שומר את השם הוויה בסוד. כולם יכולים לקרוא את הכוזרי או יכולים לקרוא את התנך. מה גורם לזה שאני יכול לומר רק מי שבפנים יודע?
חוויה.
שתקבע
עליי התחתים, שקופה ששמע מה שבת חייו מתחת.
מה זה אומר? איך אתה מבין את זה? מה זה אומר שם חיבה? אם אני משתמש בשם חיבה שהוא לא של, לא קשור אליי. אז מה עשיתי בזה? אבל זה אומר שאני לא מבין פה משהו, כאילו, השם חיבה, אני חושב שמה שנמצא פה זה איזשהו פער בין, שהוא עדיין מתאר את השם כביטוי לאיזושהי ידיעה, איזושהי היכרות. הוא אומר, אתה יכול להשתמש בשם רק אם אתה באמת נמצא בתוך הקשר הזה. השם הזה הוא מבטא איזשהו סוג של יחס, הוא לא משהו שאפשר לתרגם אותו לידיעה ולהעתיק אותו. זאת אומרת, את היחס הזה שאני מבטא בשם חיבה, אתה יכול ללמוד בזה שבשם חיבה הזה פונים לאיש הזה, לדוגמה. אבל זה עדיין לא אומר שאתה יכול להשתמש בו. אבל פה אני חושב יש משהו שריאל לא מדייק אותו, במובן של השאלה היא לא איזה ידיעה עומדת מאחורי השם הזה, אלא יותר איזה סוג של שימוש אפשר להשתמש בשם הזה. יש משהו שנמצא יותר בהבחנות שאחרי זה נכנסים אליהם במאה ה-20, שמתחילים להתעסק הרבה יותר בשפה ובאיך משתמשים בה ומה זה אומר על המציאות. שהוא עושה איזושהי הבחנה, אני חושב שהיא אצל ריהל, לפחות בהרגשה שלי, נשארה קצת מאופלת, כי הוא עדיין מדבר על שם הוויה כשם שמייצג משהו. הוא אומר לך, יש שם אלוהים שמבטא יחס כזה, ויש שם הוויה שמבטא יחס אחר. ואני חושב שפה צריך להכניס איזושהי אמירה ולהגיד, בשם הוויה משתמשים באופן אחר. או אולי אפילו באופן כללי, בשם פרטי משתמשים באופן אחר מאשר בשם כללי. זה ההבחנה שאני רוצה להיכנס אליה דרך הדיבורים של רוזנצוויג בהמשך. לחשוב כאילו לא רק על האם אני יודע את השם הזה, האם אני מכיר אותו כמו סיסמה, שאני פשוט לא יודע את הסיסמה. כי באמת את הסיסמה במובן הזה אפשר תמיד להעתיק. אחרת לא היה לנו את כל הבלגן הזה של סיסמאות והבטחה באינטרנט ודברים כאלה. אלא שאני צריך, כדי לדעת להשתמש בסיסמה באופן נכון, אני צריך לדעת מה עומד מאחורי אופן השימוש הזה. להכיר אותו, לדעת להשתמש בו באופן אחר. ואז אני רוצה לפתוח את השאלה של עד כמה זה, איפה, עד כמה אפשר להעתיק את היחס הזה גם ליחס לבני אדם. עד כמה השימוש בשם פרטי או דוגמה של שם חיבה, היא מבטאת את זה שגם ביחס לבני אדם יש איזשהו יחס שהוא מעבר למה שאפשר להכיר. שהוא יוצר איזשהו יחס אחר דרך השימוש בשם פרטי, בניגוד לשימוש בתארים, שימוש ב... עד כמה זה מבטא איזשהו סוג אחר של יחס גם ביחס לבני אדם. אני רוצה לקחת את שתי הנקודות האלה, המקום הזה שהשם הפרטי והיחס שלו לתארים, המקום הזה של ההיכרות שמעבר לדיבורים ולידיעה, ואת השאלה שמעלה ביחס למה היחס, של לדבר על זה ביחס לשמות השם, אם נדבר על זה שלנו של בני אדם, ולהתגלגל את זה הלאה למקורות שהבאתי פה, כאמור מקורות יותר מודרניים. אבל מאוד מתייחסים לאותם שאלות. מה שבעיקר אני חושב משתנה פה זה שבניגוד לדיבור הפילוסופי שהוא מדבר על כל הזמן אולי אפשר לדעת ומה אי אפשר לדעת, הדיבור פה הוא הרבה יותר בתוך המקום של השפה. איך אנחנו משתמשים בשמות? מה עושה השם הפרטי כשמשתמשים בו? איזה אופן של שימוש זה ואיזה אופן של יחס זה יוצר ביחס לבני אדם, ביחס לאלוהים, ביחס לעולם? והשאלה גם באמת עולה ביחס לאדם, אני חושב בגלל שזה משהו שאני חושב אצל ריאל פחות עמד במרכז ויותר עולה בתקופה המודרנית, האמירה שגם ביחס לבני אדם יש בהם משהו שמעבר לדיבורים, מעבר לתארים. גם ביחס לבן אדם הפרטי אולי מחפשים איזשהו מקום של שלילת התארים, של להגיד שיש באדם משהו מעבר לכל מה שאפשר לדעת עליו ולקטלם אותו במונחים ובתארים שהם תמיד משותפים. להגיד, יש באדם משהו מעבר, ואז השאלה זה האם אני יכול לגשת אל המעבר הזה, איזה אופן המעבר הזה נוכח לי? איפה אני פוגש את הייחודיות של בן אדם, אולי גם איפה אני פוגש את הייחודיות של עצמי. ומול זה אני רוצה באמת להציב את זה כשאלה, עד כמה הדיונים האלה מקבילים, עד כמה היחס שלנו לבני אדם ולפרטיות והייחודיות שלהם הוא מקביל ליחס שריאל מתאר או ליחס שלנו ביחס לשם השם. כי אני רוצה לראות שתי דרכים של השוואה בין הדיונים האלה, גם אצל רוזנצוויג וגם אצל לוינס, ולשאול איפה אנחנו נמצאים ביחס אליהם. גם איפה אנחנו נמצאים ביחס לדיבור שלנו עם בני אדם אחרים והכירות שלנו איתם. גם איפה אנחנו נמצאים ביחס לשימוש שלנו בשם השם. זה, אם נסיים את ענייני ההקדמה, שאלות לגבי העניין הזה כרגע, לפני שנקפוץ לרוזנצוויג. אוקיי, יש עניין בהקדמות ביוגרפיות קצת לגבי הדמויות הנידונות? כן? אוקיי, אז בקצרה, אנחנו לא, זה מי שרצה באמת יחפש בויקיפדיה כידוע. רוזנצוויג הוא היה יהודי שחי בתחילת המאה ה-20, נולד במשפחה מתבוללת בגרמניה, ועבר איזשהו תהליך מאוד ייחודי של התקרבות ליהדות אחרי מלחמת העולם הראשונה. כתב ספר גדול שנקרא כוכב הגאולה ועוד הרבה מאמרים שיצאו בעברית בספר שנקרא נהריים, והיה דמות מאוד מרכזית בכל מיני, גם בהקשר הפילוסופי הכללי הוא נחשב לאחד מהיסודות של מה שנקרא אקזיסטנציאליזם דתי, ובהקשר היהודי הוא יצר איזושהי תסיסה שלמה של חזרה ליהדות באופן מסוים בתוך ההקשר שסביבו. הוא הקים בית מדרש והוא תרגם את התנ"ך לגרמנית מחדש יחד עם בובר ועשה הרבה מחשבה ויצירה, מבטא איזשהו מקום של ניסיון לגשת חזרה ליהדות ממקום יותר אישי נגיד, יותר חווייתי. ואחד מהדברים שמעניינים אצלו זה שהוא מאוד מקשר את עצמו לריהל בכל מיני דרכים. יש כל מיני זיקות בין כוכב הגאולה לבין הכוזרי. ואחד מהדברים שהוא עשה, וזה דבר שיצא לאור לפני שנה בערך, זה שהתרגום שלו בעברית יצא לאור לפני שנה, הוא כתב, הוא תרגם לגרמנית 90 וכמה שירים של ריהל, וכתב לכל אחד מהם, אחרי כל אחד מהשירים הוא כתב איזושהי הערה שלפעמים מפירוש, לפעמים מדרשה, לפעמים מלא קשורה. הוא בעצמו כותב שזה לא משהו שיטתי, אלא יותר איזשהו דרך ליצור איזשהו ריווח. והתרגום של זה לעברית יצא לא מזמן במאגנס. מתוך זה הבאתי קטע שהוא מביא אותו על שיר שבנוי באופן שכל שורה שלו מתחילה בשם אדנות, וכל ארבע בתים נדמה לי, או משהו כזה, יש שם דרשי לבות של הוויה, כמשהו שהוא מוסתר שם, והוא עושה דרוש על היחס בין שם אדנות לבין שם הוויה. ובהקשר הזה אני חושב שאפשר לראות אותו כממשיך את הכיוון של ריהל לגבי שם הוויה כשם של נוכחות ושל מפגש מצד אחד, ומצד שני באמת מכניס את זה מאוד חזק למקום של מה היחס בין שם האל לבין שמות של בני אדם. בואו נקרא את זה ונראה אם אנחנו מצליחים להפיק מזה. מהי בעצם משמעות חוסר האפשרות להגות את שם האל? זו שאלה אגב שאני לא יודע, אני אשאל אתכם כי אתם נראה לי יותר למדתם לעומק. ריאל מתייחס לעניין הזה, כשהוא מדבר על שמות האלה, זה שלא אומרים אותם, שאומרים אותם רק בתפילה, ששם הוויה לא אומרים בכלל, משהו מתעלה מזה. מישהו זה זיכרון? מתעלם, נכון? זו הייתה ההשערה שלי, רק לא הייתי מספיק שיטתי, אני שמח שאני מקבל גיבוי. כי זה נראה לי שזה אומר משהו. גם לגבי רוזנצוויג, אני חושב שצריך לשאול האם הוא מתעלם מזה או לא, אבל לפחות הוא הציב את השאלה בהתחלה. כי יש משהו בריאל שהוא מאוד מושך לזה, ששם הוויה זה משהו שאנחנו יודעים, זה משהו שאנחנו מכירים, אנחנו מתקשרים איתו. ואז פתאום אתה אומר, רגע, מה זה אומר אם זה כל כך בנוי על נוכחות ועל היכרות, איך זה שאת השם הזה לא אומרים? וגם לגבי שמות אחרים, אנחנו לא אומרים אותם סתם, אנחנו שומרים אותם להקשרים מאוד מסוימים, מה זה אומר על היחס הזה שיש לנו? ודאי שזה לא ניתן להשוואה בקלות לשמות פרטיים של בני אדם, שאנחנו לא נוהגים באמת המנהגים האלה לכאורה. בוא נראה מה הוא עושה עם זה. שמות בכלל ניתנים להגיע רק בתנאים מיוחדים מאוד. בשיחה בין שניים בנוכחות שלישי תהיה זאת פגיעה בנימוס ובתחושה הטבעית להגות את שמו של השלישי. כן, אם אנחנו נמצאים פה שלושה אנשים ואני מדבר עם מישהו והשלישי נמצא פה, אם אני אזכיר את השם שלו, במקום לפנות אליו ישירות, זה יהיה פגיעה בנימוס. נראה לי שגם אצלם זה שריר, לא רק בנימוסים היקים שהוא מכיר אותם. במקום זאת גוררים את השלישי לפחות לרגע לתוך השיחה ופונים אליו. ובכן, את שמו של נוכח, נוכח, אין לבטא אלא בפנייה אליו. והוא הדין לגבי כל שם. כל שם הוא במקורו לשון פנייה. רק לאחר שנושא השם עזב את המקום, באות היחסות הדקדוקיות האחרות בחשבון. אם הוגים את שמו של מי שנוכח מבלי לפנות אליו, הוא יחוש עצמו לפחות לרגע כמי שדחקו אותו החוצה. אך אלוהים לעולם אינו עוזב. הניסיונות להגות את שמו יכולים להתפרש רק כניסיונות לדחוק אותו החוצה. מבקשים לדחוק החוצה את אלוהי היהודים העתיק, להופכו לאל שעבר מן העולם, אל מת כמו זאוס ואפולו, כמו בעל ואשתורת, שהם בבחינת מתים לגבי העולם בין זמננו. אם נעצור פה רגע, ההקשר שבו הוא מדבר הוא הקשר שבו מישהו עומד מולו, אני חושב, זה סוג של עמדה שיכולה להיות של יהודים ויכולה להיות של גויים, שיש להם איזשהו ריחוק מהיהדות ולכן הם משתמשים בשם הוויה המפורש. דבר שגם היום בהקשרים אקדמיים לפעמים נהוג. והוא שואל את עצמו, מה זה אומר? למה הם מתעקשים להגיד את השם הזה שהיהודים כל השנים לא אמרו אותו? מה המשמעות של חוסר האמירה ומה המשמעות של האמירה? והוא מפרש את זה בצורה יפה, שאומר, מי שמשתמש דווקא בשם הוויה, הוא דווקא מנסה לבטא איזשהו ניכור. הוא מבטא איזושהי הרחקה. הוא מדבר עליו כמשהו שלא נמצא פה. שמישהו נמצא פה, אני לא אומר את השם שלו, בגלל שזה יהיה, אני חושב, אופן של לדבר עליו ולא אליו. אלא אם כן, אני פונה אליו. כשאני פונה אליו, אני יכול לקרוא לו בשמו. כשאני לא מדבר אליו, אם אני מזכיר את השם שלו, זה כמו להגיד שהוא לא נמצא פה. זה הופך בין רגע את אותה מילה, כשאני פונה אל מישהו, היא משמשת כפנייה וכתקשורת, וכשאני לא פונה אליו, היא הופכת לדיבור על. שוב, אני חושב, יש פה הבחנה שאצל ריאלי פחות נמצאת, של השאלה היא לא רק איזה מילה אתה משתמש, אלא איזה אופן אתה משתמש בה. האם אני משתמש בשם הפרטי כדי לפנות, כדי ליצור את הזיקה הזאת, שזה אני חושב שריאל מחפש בשם הוויה, או שאני הופך את השם, את אותה מילה עצמה לדיבור על מישהו, ואז דווקא לביטוי של ריחוק ושל ניכור, אני מדבר על האל היהודי העתיק, האל שעבר מן העולם. ולכן מה שרוזנצווייג פרצה לטעון זה שזה שאנחנו לא מבטאים את שם הוויה זה בגלל שאנחנו כל הזמן מדברים עם הקדוש ברוך הוא. ולכן באיזשהו מקום להגיד את השם שלו יהיה דווקא להפסיק לדבר עליו. זה דווקא ביטוי של נוכחות מתמדת. בואו נקרא עוד כמה שורות ואז נתבונן מזה קצת. שכן אמנם מה שקובע הוא האם השם משמש כפנייה או שהוא רק הגוי. כאשר מאיימת סכנה שיהיה הגוי בלבד, אני מבקש מנוס בשם אחר החופף את השם הקודם, והנאמר רק ביני ובין האדם האחר. אזי הראשון הופך לגביי בלתי ניתן להיגוי. אף על פי שהוא עדיין משקף מבעל לשם, נשקף מבעל לשם החדש ונהגה עמו הגיעה אילמת. אבל השני נעשה השם האמיתי, והוא משמש פנייה בפי מי ששייך. מי שמנסה לחזור באופן מלאכותי לשם הקודם מוציא עצמו מחוג השייכים. בואו ננסה שנייה להסתכל, מה הוא אומר לנו כאן, מה המשמעות של ההחלפה הזאת של השמות? נדבר כאן על המעבר משם הוויה לשם אדנות. קודם כל יש פה ודאי ניסיון להגיד שהיחס שלנו, להבין את היחס שלנו לשמות השם דרך היחס שלנו לשמות של בני אדם, נכון? זה הדוגמה שהוא עובד איתה. אם ריאל הזכיר לרגע את ההשוואה לראובן ושמעון, פה זה בסיס עתום. כמו שדברים אל האדם, ככה מדברים אל הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה אומר לגבי הפירוש של שם הוויה ושם אדנות? למה החלפנו את השמות? בוא נשאל את עצמנו, למה נסו לה להיכנס לתודעה של אלה שהוא מציג כאנטיתזה אליו. למה אנשים מההקשר הזה, ההיסטוריוני יותר נגיד, רצו להיחס דווקא בשם הוויה? דווקא כן להגיד את השם האמיתי, ולא את השם שבו משתמשים. מה זה אומר החזרה הזאת? שמוציאה את חוג השייכים. שימו לב שהוא עושה פה מהלך הפוך מריאל. אם אצל ריאל שם הוויה ומבטא את חוג השייכים, פה זה בדיוק הפוך. אומר, העסק זז, מאז שריאל דיבר, העסק זז. השייכים היום משתמשים בשם אדנות. אלה שלא שייכים חוזרים דווקא לשם הוויה. למה זה קרה?
הייתה פה פעם שאלה, אם אתה מדבר על שם הוויה, אז אתה מדבר על שם אדנות. פחד מסוים
מה פחד? יכול
להיות מין איזה פרקטיקה כזאת, אולי קוד מסוים מה שדיברת עליו שזה הופך להיות על ולא את.
מה גורם לזה להפוך להיות על ולא את?
הריחוק. נראה לי זה למשל בתקופת המקדש, אז הייתה תחושה של קרבה, אנשים רשו לעצמם ללבות את שם הוויה. ורק בתקופת הגלות זה התרחק יותר ויותר, עד שזה...
אבל אז מה שם הדמות נותן לי?
כמו שאומר, אפשרות לדבר על האב, אפשרות לדבר על האב, בלי להזכיר את השם הראשון. יכול להיות שזה גם קשור למזכיר את הדיון, כמו שאומר, בתקופת המקדש, זה לא רק תחושה של... גם תחושה של קרבה במזכירת הדיון הייתה... מצגרת שאפשרה לדבר בשם הפרטי ולא לא פגעה בבעל השם הפרטי. כאן קורה ההפך, כל מי שמשתמש בשם הפרטי הוא מציג אותו כזה, כמו שהוא מדבר פה, כאיזה דמות היסטוריונית שהייתה ונעלמה ואפשר לדבר עליה ולפתח את הסימנים בכל תחום כזה או אחר. מצגרת הדיון היום היא מזכירה תחושה של ניפוק. להשתמש בשם הזנות כדי לא לעשות את המסע
בזה. אני חושב שאולי הביטוי שיכול להסביר את המעבר הזה זה באמת הדימוי של שם חיבה שעלה פה קודם. נדמה לי שהמהלך שרוזנצל מנסה לתאר כאן זה שהמעבר משם הוויה לשם הזנות זה מעבר מהשם הרשמי לשם חיבה. מה קורה, דוגמה שהוא מביא פה בהמשך, זה שזה כמו ילד שקורא לאמא שלו בשם שלה. עכשיו זה באמת השם שלה, זה לא השם שלה, זה לא שם שגוי. אבל כשהילד קורא לאמא שלו בשם שלה, זה דווקא מבטא איזשהו ריחוק. שוב, אני חושב אפשר לראות שהעניין זה לא השם, מה המשמעות של השם, מה התוכן שלו, אלא האופן שבו משתמשים. או בשביל מישהו אחר לפנות על אותה אישה בשם הפרטי שלה, זה יהיה יחס אישי. בשביל הילד לפנות לאמא שלו בשם שלה, לפחות בהקשרים שהוא מכיר, וגם היום אצל חלק מהאנשים, זה מבטא דווקא ריחוק. והשם חיבה הוא דווקא איזשהו, למה אנשים בכלל ממציאים שמות חיבה? בואו נוריד את הדיון ישר לעניין. מה העניין של שמות חיבה? אם אתה משתמש הרבה בשם חיבה, מה קורה כשפתאום אתה שולף את השם האמיתי? זה גם סוג של שימוש, לא? מה זה מבטא? ולמה זה מבטא ריחוק באמת? כי אני חושב אלי שמה שהוא מתאר כאן זה שהניסיון לדבר בשם המקורי זה כאילו לחזור לשם כתיאור האמיתי של הדבר. היה אל כזה, קראו לו כך וכך, זה היה השם שלו. ואני מתאר אותו באופן הנכון. במובן הזה זה שוב לחזור לשם כתיאור, כאיזשהו ייצוג של הדבר. אני קורא לדברים בשמם. לעומת המקום של היחס האישי, שהוא תמיד מנסה להתחמק מהתיאור ולהגיד, מה יוצר את הזיקה בינינו? מה שיוצר את הזיקה בינינו, שוב אני חושב כמו שריאל תיאר, זה לא התיאורים, זה שאני יודע עליך דברים. וזה שיש בינינו קשר. יכול להיות שבשלב מסוים נוצר איזשהו ניגוד בין שני הדברים האלה, ואז אני צריך להגיד, רגע, אני עכשיו לא מדבר עליך, אני מדבר איתך. וכדי ליצור את ההבדלה הזאת, אני אולי צריך להחליף את השם לפנים ולהגיד, אני לא משתמש עכשיו בשם הנכון שלך, כי השם הנכון יכול להיות שהוא נשחק, יכול להיות שישתמשו בו יותר מדי באופן מנוכר, ואז אני אומר, בוא נמציא לנו איזשהו אמצעי תקשורת אחר, שיהיה ברור שהוא לא מתאר אותנו. וצריך אולי דווקא לא להיות השם הנכון, צריך להיות איזשהו עיוות שלו, צריך להיות איזשהו משהו אחר, שברור שהוא לא בא עכשיו לדבר עליך, אלא בא לפנות אליך, הוא בא להתבסס על התקשורת שיש לנו איתך. ואז נוצר איזשהו מתח בין שני שמות, מה שאני חושב שהוא מתאר כאן. כשאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא אומרים שזה לא הוא, זה לא השם הוויה, שפעם מדברים או שמדברים עליו במקומות אחרים. זה כן הוא, אבל אנחנו לא רוצים לפנות אליו ככה, רוצים לעקוף את נגיד הפורמליות שהצטברה לשם הזה, ולפנות ישירות. ולעומת זאת יש לנו את האפשרות, כמו בהקשר של הורים וילדים, לשחק וכן להשתמש לפעמים בשם הפורמלי כדי להדגיש את הפורמליות. ואת שתי השמות פותחים לנו שני אופנים של תקשורת. בהקשר הזה אני חושב הוא ממקד יפה את העמדה של ריהל, שמנסה להגיד יש יחס של תיאורים, של ידיעה או של חוסר ידיעה ביחס לאלוהים, ויש יחס של פנייה. והיחס הזה הוא לאו דווקא הבדל בין מילה אחת למילה אחרת, אלא באמת ההבדל של אופן שימוש אחד לאופן שימוש אחר. זה שאתה נאחז דווקא במילה אחת, בהקשר הזה אולי אם אנחנו נהיה יותר מדי אדוקים בקריאה של הכוזרי, ונגיד שרק שם הוויה מאפשר תקשורת ישירה עם הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו נפספס את הנקודה. נראה לי שמה שרוזנצג מצביע לנו יפה זה שהעניין בשם זה לא התוכן שלו, שזה השם שמייצג מפגש אישי וזה השם שמייצג מפגש אחר, אלא האופן שבו משתמשים, ולפעמים יש צורך להחליף את האופן. דווקא היכולת להיות רגיש להבדל הזה, ולשים לב שהיום יהודים משתמשים בשם אדנות כשהם פונים לקדוש ברוך הוא, וזה השם שמבטא את היחס האישי. זה דווקא היכולת להגיד, אני חושב, לצייר שוב את חוג השייכים. חוג השייכים זה אלה שיודעים באיזה שם משתמשים, לא מהו השם הנכון, התיאור ההיסטורי. הוא גם מלגלג פה על החוקרים שמנסים להבין איך בדיוק צריך להגות את שם הוויה באופן הנכון. אומר, לא מעניין אותי האופן הנכון, זה לא עניין של אמת ושקר, של תיאור נכון ושל איזושהי היסטוריה של איך הגו את השם בבית המקדש הראשון ואיך הגו אותו בבית המקדש השני. מה שמעניין אותי זה מה היהודים עושים. וכדי להיות בקהילת השייכים אתה דווקא צריך להיות גמיש ולדעת לשים לב מה מבטא אינטימיות ומה לא. ולהיות מסוגל להחליף את הדברים, לא להיחס באיזשהו שם מסוים שנמצא שם.
טוב,
חופש,
זה לא נראה לי כל כך
אמיתי, החטיפה
הזאת בין שמות של בני אדם,
כמו שאמרתי קודם, דווקא נראה לי שם הוויה מבטא משהו שהוא יותר מתמשך, ולעומת זה, שם אלוקים מבטא כוחות, מבטא דברים שהם היו גם בגלל, אבל זה לא משהו שמבטא קשר. וחוץ מזה...
רגע, מה זה מתמשך, שאתה אומר לגבי שם הוויה? מה הכוונה מתמשך? השור של השם, של המתהווה
של... מבחינת הפירוש של המילים?
כן.
אבל כשאני ממציא למישהו שם חיבה, אני לא, כשיש להבין, אם אני שומע מישהו קורא בשם חיבה, המשמעות של השם חיבה לא תתברר לי מזה שאני אנתח את המילה שבה הוא משתמש. במובן הזה אני חושב שגם ריאל קצת מפספס כשהוא אומר לך, כשהוא מצד אחד אומר שם הוויה זה ביטוי למפגש הישיר עם הקדוש ברוך הוא ולא שיש מדיעה, מצד שני הוא בחצי משפט כן מכניס לך פירוש למה המשמעות של השם הזה, אבל יש איזשהו פער בין הדיבורים האלה. כי אם אני אתחיל לנתח שמות חיבה, אני לא אגיע לשום דבר. שם חיבה זה בדיוק ביטוי לקשר, והקשר לא נמצא בתוכן מסוים שהשם מייצג אותו. כל העניין בשם חיבה, אני חושב, זה להמחיש את זה שהוא לא אומר שום דבר, אלא הוא רק מבטא אופן מסוים של שימוש. לכן בהקשר הזה, להגיד ששם הוויה, המשמעות שלו היא היה ויהיה, זה שוב להכניס אותו למקום של התיאורים, או של חוסר התיאורים, של הדבר הכי דק שאפשר להגיד, ושוב מחזיר אותם לשאלות של ידיעה. מה שרוזנפלד אני חושב יוצא להגיד לך זה שבדיוק אם אתה מתחיל לפרש את שם הוויה ולהגיד מה המשמעות שלו, אז הוא כבר לא יוכל לשמש אותך כפנייה ישירה. ואז אולי הגיע הזמן להחליף שם.
מתי ישתמשו בשם הוויה כפנייה ישירה?
יכול להיות שאף פעם לא השתמשו. השאלה ההיסטורית פה זה לא כל כך העניין. העניין זה, אני חושב, השאלה של איך זה עובד היום. מה זה אומר כשמשתמשים ככה בשם הזה היום? איזה סוג של שימוש זה מבטא. ולגבי ההקשר שלו, הוא אומר, זה מבטא איזשהו ניסיון לתפוס פה את האמת ההיסטורית ולא את היחס החי. כי היחס החי הוא גם מבטא איזושהי רגישות לזה שדברים משתנים.
אפשר לומר שהאמת ההיסטורית מבטאת את היחס שהוא מת, שהוא לא באמת חי.
כן. בהקשר הזה אני חושב שמשהו מתאר כאן הוא די מקביל לתיאור של היחס הפילוסופי, שהוא שואל מה אפשר לדעת, מה האמת על האלוהים ומה אפשר להגיד עליו, מה אפשר להגיד עליו, ויש פה איזושהי אדישות בזה שהאמת הזאת היא לא נוגעת ישירות אליי, היא לא פונה אליי, היא לא מבטאת יחס אישי שלי, ואולי גם מבטאת, בהקשר הזה גם ריאל מתאר יפה, שהאופן שבו אתה מנסה להבין את הקדוש ברוך הוא יוצר גם את הדימוי. כיוון שאתה עובד רק דרך הראיות, אתה מגיע לאל שהוא אדיש, כי עצם צורת החשיבה הזאת היא מבנה את המסקנות שלה. ואם אתה לא מנסה לחשוב באופן של ראיות, אלא אתה מנסה לחשוב באופן של מפגש, או לא יודע אם אתה מנסה, אלא פשוט קרה מפגש, קרתה התגלות, ואתה בונה את הדיבור שלך על ההתגלות, אז אתה מגיע ליחס אישי, ולא ליחס אדיש ומנוכר.
עצם
המפגש שקצות
יהודית בימי הביניים, כאילו, היו בסופו של דבר טיעונים לא רק אצל הטיעונים נודרים, כאילו בימינו, אלא גם בעבר היה טיעונים על הדבר הזה, שם הריין, גם אם אני אעשה, אני יכול לא להרגיש ככה, אבל לא יהיה ממש דומה לשם חיבה, כי בסופו של דבר היו דיונים נכונים על הנושא הזה, לא מתוך תחושה ביקורת, אלא מתוך תחושה של מצווה לידע את השם.
אני חושב שריאל הוא באמת במובן הזה, הוא מנסה לצאת מהשיח הפילוסופי הזה ולהגיד, הדיבורים האלה זה לא העניין שלנו, העניין שלנו, יש, זה הדין היחס של הפילוסופיה בספר, זה מורכב. אבל בתוך ההקשר הזה, שכשהוא מדבר על שם הוויה ומנגיד אותו לשיח הפילוסופי, אני חושב שאומר, כל הדיבורים הפילוסופיים האלה נועדו לפנות את הדרך, להגיד לי מה אני לא יכול לדעת, כדי שאני, לא כדי שאני אשאר במה אני לא יכול לדעת וזהו, אלא כדי שאני אפנה את הדרך לזה שמעבר לכל מה שאפשר לדעת או אי אפשר לדעת, יש מפגש. שמענו קול, הוא דיבר איתנו, הוא ציווה איתנו, יש לנו יחס אליו. בהקשר הזה הוא באמת אומר, מעבר לכל הדיבורים הפילוסופיים, שהם אולי אמיתיים, אבל הם לא יוצרים את הזיקה, אני מחפש משהו שהוא לא נמצא בתוך שאלות של אמת. אני מחפש משהו שפשוט קרה. שמענו קול ואנחנו מדברים איתו. ובהקשר הזה רוזנצוויג אומר, הנוכחות היא עדיין כאן, זה לא משהו שמדברים עליו. ואם אתה מדבר עליו, אתה רק מרחיק את הנוכחות שלו. כי כשמישהו נמצא פה, אתה לא מדבר עליו, אתה מדבר איתו. והשאלה אם אתה מסוגל לדבר איתו או לא. בהקשר הזה, אולי נקרא גם את השורות הבאות, הוא יותר מבהיר את העניין, ושוב גם את ההשוואה בין שמות של אדם לשמות של שמות האל. האם יש לאלוהים שם? האם אין כאן כל השמות אלא ניסיונות לכנות את הבלתי ניתן לכינוי? והאם מותר אפוא להתייחס כאן אל שם כלשהו באותה רצינות, כלומר לקבלו בתור אמיתי, כמו שאנו מתייחסים לשם שיש לבן אדם? זאת היא שאלה רצינית מאוד. אבל האם יש לאדם שמו? האם אין אף הוא ניתן תחילה? וכי יש לו שמו שלא כפי אלה נותנים לו אותו? האם יש לשמו אמיתות אחרת מאשר להיקרא? יהודה הלוי והעם היהודי פונים איזה אלפי שנים אל אלוהים בשם המוכר היטב ומופיע בשיר זה. זה כאמור שם אדמות. האל נקרא איפה, אם אכן אל חי הוא ולא אל מת, באמת כפי שפונים אליו. ואם שבתאי צבי, שהיה לו עניין להגות את שם הוויה דווקא, מאז פנים לחוף את כניסתה של מלכות שמיים לתוך עולמנו זה. כישלונו מתגלה בכך שאינו יכול לבטא את התנועות, שכלל אינן נותנות את ההגייה הנכונה. שהוא נכשל איפה בניסיונו לקפוץ על קץ ההיסטוריה העולמית היהודית. כמו שאלה מבני תקופתנו האומרים במקום אלוהים את מה שהם טוענים שהוא ההגייה המדעית, מנסים לקפוץ על מחוץ לתחומה של אותה היסטוריה עולמית יהודית, תחום שהיו כלולים בו. פה אני חושב הוא מחדד את האמירה, מה זה, וגם באמת הוא יוצר השוואה ברורה בין שמות של בני אדם לבין שמות האל. שם זה לא משהו שמתאר את הדבר באופן נכון, לכן השם לא שייך לאדם במובן שהתיאורים שייכים לו. מה שאני מתאר, כל התיאורים שנכונים עליי הם תיאורים שלי, אבל השם הוא לא שלי, השם הוא איך שקוראים לי. וכשל הזה, אם אני מנסה להתאפס לשם הנכון, אני רק הופך את זה משם שקוראים, משם לתיאור, אני הופך את זה מאופן של תקשורת לאופן של דיבור על. ובהקשר הזה, גם לא רק המהלך של ההיסטוריונים שמתאר, גם המהלך של שבתאי צבי, שהוא מנסה לתאר את עצמו כמי שמכיר את הקדוש ברוך הוא בשם האמיתי שלו, יש לו יחס אישי, ולכן הוא אומר את שם הוויה, הוא אומר, זה לא עובד. הניסיון הזה להגיד, זה השם האמיתי, זה לא משנה, כי העניין פה זה לא אמת. אנחנו מתקשרים איתו דרך השם הזה. אתה מנסה לתקשר איתו באופן אחר, אבל אתה מוציא את עצמך מתוך המסורת, שהיא האופן שבו פוגשים את הקדוש ברוך הוא.
אני חושב שהשאלה זה דווקא, זה לא נכון לריהל, כי ריהל קשור למשורות של מקובלים, כל הקבוע שלו לספר יצירה במאמר רביעי, הוא נותן משמעות מאוד רצינית לאותיות השונות ולצירופים של אותיות שונות. ודווקא ריהל אמר שיש משמעות לשם ספציפי שמורכב מהאותיות, חלק מהאותיות היהודי, מהאותיות הרוחניות יותר. ודווקא ריאל כן
נגיד
שיש לשמות לשם האמיתי של הקדוש ברוך הוא, ולא רק לשימושים בו.
אבל אני חושב שפה יש איזשהו מתח בתוך ריאל, בגלל מה היחס בין האמיתיות של התיאורים האלה לבין האמירה שמה שיש בשם הוויה זה כמו שם פרטי שאתה פוגש מישהו דרכו. יש איזשהו מתח אצלו בין זה שהוא עדיין נטוע בשיח הפילוסופי הזה, לבין זה שהוא מנסה גם להגיד שיש משהו מעבר לזה.
המקובלים הרי גם יגידו ששולחן זה באמת שולחן. כי הם יגידו ששין לנו את חץ נון זה... באמת מבטא את המהות של השולחן.
אבל עם השולחן אני לא מנסה לתקשר, אני לא מנסה לפתוח איתו דיאלוג. ואצל ריאל אני חושב ביחס להשם, הוא רוצה לומר, יש לנו מפגש איתו, לא רק תיאורים שלו. אני לא חושב שזה שולל את האפשרות לדרוש דרשות ולפרש את האותיות, אבל השאלה תהיה, האם הפירוש הזה יוצר מפגש? נראה לי שביחס להעמדה שלו מול הפילוסופים, הוא רוצה לומר, התיאורים האלה הם בסופו של דבר לא רחוקים מהפילוסופים מבחינת מה שהם עושים. יכול להיות שהם אמיתיים יותר. ומעוגנים יותר באמת, אבל בסופו של דבר התקשורת צריכה להיות תקשורת של נוכחות. מי שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, יכול לקרוא לו בשם הוויה, ומי שלא, לא. אתה יכול לקרוא את ספר יצירה ולהבין מה זה אותיות, ה' ו' וכו', עדיין זה לא ייתן לך את מה שהמפגש נותן לך. לכן יש פה אולי שני סוגים של שימוש, שוב, באותו שם. העניין זה לא איזה מילה זאת, אלא איך אתה עובד איתה. האם אתה עובד איתה באופן של פרשנות ולהבין מה היא אומרת, על המושא, או שאני משתמש בה כמו שמשתמשים בשם, שפונים למישהו באופן ישיר. בהקשר הזה, הוא הרבה יותר קיצוני, כי באמת מעניין אותו רק המפגש ורק הנוכחות, והוא באותו הקשר, הוא אומר, אני יודע שיש פירושים קבליים לשם, אבל זה לא מעניין, היית יכול לעשות פירושים קבליים גם לשמות של בני אדם. זה עדיין לא משנה מבחינת איך משתמשים בהם. ואיך שמשתמשים בהם, זה עושה משהו אחר מכל מה שהפרשנויות יכולות לעשות. עכשיו, מה שאני רוצה לשאול על התיאור הזה, אם מובן, אם לא, אז תשאלו עוד שאלות, זה אם זה באמת עובד. ביחס לאיך שאנחנו משתמשים בשמות האל ספציפית. ביחס לבני אדם אני חושב זה תיאור יפה. הוא יודע יפה להגיד מה קורה בשמות פרטיים. הוא אומר אותו דבר קורה ביחס לשמות השם. אבל אני תוהה כאילו עד כמה הדבר הזה משכנע אותנו ביחס לשאלה שהוא התחיל איתה, ביחס לחוסר האפשרות להגות את שם האל. האם באמת שם הוויה אנחנו לא הוגים אותו כי זה יהיה ביטוי של ניכור וחוסר תקשורת מוחלט כמו שהוא מתאר, ובאמת שם אדנות למשל הוא שם חיבה, שמבטא בשבילנו יחס אישי כזה, כמו יחס לבני אדם, כי הקדוש ברוך הוא נוכח תמיד ואנחנו מדברים איתו. או שאולי יש, צריך לתאר איזשהו תיאור יותר מורכב. יכול להיות שאפשר אולי לומר ששם הוויה הוא לא מבטא חוסר קשר, אלא הוא מבטא ניכור שהוא עצמו סוג של קשר, נגיד ביטוי של קדושה. קדושה כאיזשהו ריחוק. יכול להיות שאנחנו לא אומרים את שם הוויה לא בגלל שהוא לא רלוונטי, אלא בגלל שהוא מבטא איזשהו פן, שהוא פן של ריחוק, שהוא נמצא בתוך היחס שלנו עם הקדוש ברוך הוא, יחס שהוא לא נכנס לתוך שם חיבר עד הסוף. זאת אומרת, אולי יש משהו בדיבור הזה של רוזנצוויג, כשהוא מנסה לדחוף מאוד חזק את הצד של הדיבור על השם, לצד של דיבור על האדם, ולהגיד, הנה, זה אותו דבר. ודרך זה לתת איזושהי רלוונטיות לדיבור על שמות השם. אבל יכול להיות שבאיזשהו מקום הוא מפספס פה איזשהו מימד של יראה, איזשהו מימד של ריחוק, שהוא נמצא גם ביחס לעמידה מול השם באופן כללי, וגם ביחס לשאלה של השמות, מה מתבטא בזה שלא מבטאים שם, האם זה רק בגלל שהשם הזה מבטא ריחוק, או אולי דווקא הריחוק הזה הוא עצמו סוג של קשר. חלק מהיחס לנו לשם זה שאנחנו לא אומרים את השם שלו. ואני חושב אולי נמצא במחשבה של האם שם אדנות באמת מתפקד כשם חיבה. הרי גם לגבי שם אדנות יש לנו כל מיני הרחקות. אנחנו לא אומרים אותו סתם, לא אומרים אותו בקלילות. ועדיין אני חושב לא משכנע לגמרי להגיד שזה מתפקד כשם חיבה. כי שם חיבה באמת לגמרי חסר פורמליות. ופה יש איזשהו מימד של פורמליות שגם בשם השימושי נכנס. וכאמור, גם לגבי שם הוויה, אני לא חושב שהתיאור הזה משכנע ביחס לאיך שהוא מתפקד בעולם שלנו, אני לא חושב שהוא מתפקד כמשהו שלא משתמשים בו, אלא דווקא מתפקד כמשהו נוכח כמשהו שלא משתמשים בו, עם הידיעה כזה, כי זה עצמו סוג של יחס, ושיש פה שם שלא משתמשים בו. לכן בהקשר הזה אני רוצה כאילו לתהות עד כמה התיאור הזה הוא משכנע אותנו ביחס לשימוש שלנו בשמות השם. מה דעתכם ביחס השאלות האלה? איך אתם מרגישים מהפירוש שלו?
מסורת אמיתית וידועה שלנו של השמות האלה גם מבטאים אולי גם סוג של ידיעה, לא ידיעה מהמובן הפילוסופי, אלא ידיעה שמסרת את הזיקה, שרק הכהן הגדול היה מבטא את השם, רק הכהנים, ושם בדיקת כהנים היו יכולים לבטאות את השם, ולא כל אדם היה יכול לומר אותם סתם, כי הם בבית המקדש, בשעת השעת השינה, התמידית היומית עם כל הנשיאים, היו גם זכאים, יכולים להגיד את זה ואנחנו, לא יכולים להגיד את זה, ולכן אנחנו משתמשים בשמות עקיפים. זאת אומרת, לקחת את זה לתחום של בני אדם, ולא לשקוט. אני לא יודע אם הריחוק יוצר יחס, אבל הריחוק הוא ריחוק. זה לא מבטא כאילו, הוא מבטא את זה, כי כמו שאנחנו עטופים, כמו שאנחנו בנים של הקב"ה, אנחנו גם הילדים שלו, ואנחנו פשוט מערכת מוכרת, לא חד.
אבל לפני שאנחנו משתמשים בזה כאיזושהי דחייה בקשר רוזנצוויג, אני חושב שהשאלה הזאת אפשר לשאול גם לגבי ריאל, כשאומר לנו אנחנו, ותמיד מנסה להכניס אותנו לתוך אלה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם, שמכירים אותו כמו שמכירים את ראובן ושמעון, לא כמו הפילוסופים שרק שמעו כל מיני הסברים, אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא. עד כמה זה משכנע לגבינו, זה שאנחנו יכולים באמת להשתמש ככה בשמות, בין אם זה שם הוויה או שם אדנות, יש משהו בתיאור של ריאל שהוא באמת מאוד בנוי על חוויה. ואז בפעמים כאילו שאני לומד אותו, אני שואל כאילו מה באמת החוויה הזאת נמצאת אצלנו, היא באמת אפשר לסמוך על החוויה כל כך חזק, היא כל כך ממשית שאפשר להגיד שעל זה אנחנו בונים את האמונה שלנו, וכל השאר זה רק פילוסופים שאין להם חוויה, אפס הם נתקעו עם החוויה שלהם, באמת יש לנו חוויה כזאת שאפשר לבנות עליה, והקשר הזה רוזנצוויג נורא מקצין, אז אתה יכול להגיד רגע, הקצנת יותר מדי, אבל אני חושב שאפשר גם לגלגל את השאלה אחורה על ריאה, ולהגיד רגע, מה, האם אני באמת חלק מהחוג השייכים הזה, שמכירים את השם, שהוא דיבר איתם, באופן כזה שאנחנו יכולים להגיד יש לנו משהו שאחרים לא מבינים, באמת אנחנו אוחזים פה באיזושהי הבנה.
כמה אם יש חוויה או אין חוויה, המעטפת של היחס שלנו לשם ולאמונה בשם היא הרבה יותר מורכבת רק מחוויה, ואם אתה יכול להשתמש בשם הפרטי שלו, היא הרבה יותר מורכבת. אנחנו משתמשים בדרכה.
אני מסכים, אני אומר שזו שאלה לגבי ההבחנה החזקה הזאת שריאל עושה, שהיא מאוד מחודדת אצל רוזנצוויג, אבל אני נמצא דבר אצלו, שאומרת, יש מי שנמצא בלי חוויה ויש מי שנמצא עם, וזה הבדל של שמיים וארץ. וזה נכון גם לגבי האמירה שבתוך הקשר של היחס שלנו מהשם יש כל מיני מימדים אחרים שהם לאו דווקא ישירים כל כך, כמו שזה מתפתה גם לגבי השמות. ולכן זה, אני חושב, הופך את ההבחנה הזאת לפחות חדה, והיא אומרת, היא מעלה את השאלה לגבינו, איפה אנחנו נמצאים ביחס אליה? האם זה באמת משהו שאנחנו יכולים לבנות עליו את כל היחס שלנו לקדוש ברוך הוא, או שאולי זה משהו שנמצא לפעמים, משהו שנמצא במינים מסוים, והוא נמצא לצד יחסים אחרים שנמצאים. אבל יש נקודה שעלתה אצלך שאני רוצה להשתמש בה כדי להתגלגל הלאה ללוינס. אם ננסה להיזכר רגע במה זה היה. אמרת שיש שמות, אז יש הבחנה אצל רוזנצוויג ואצל רבי יהודה הלוי, בין שמות שהם ידיעה, ואז אני מדבר על תארים, מה אפשר לדעת, מה אפשר לדעת, לבין שמות שהם נוכחות ישירה. והשאלה היא האם יש משהו אחר. האם יש משהו שהוא לא רק לדבר על מישהו, מצד שני, גם לא הנוכחות ישירה שעכשיו הקדוש ברוך הוא פה ואני מדבר איתו. וזה אני חושב המקום שבו אפשר לחשוב על שם הוויה. במובן הזה שזה שם שאולי לא מבטא יחס ישיר, לכן אנחנו לא אומרים אותו, אבל הוא כן מבטא איזשהו יחס אחר, שהוא לא יחס של ידיעה. והמקום הזה זה המקום שאפשר להיכנס לדיבורים של לוינס, כי במהלך שהוא נמצא בו, הוא נמצא במקום שדומה לרוזנצוויג באמירה של בוא ננסה לחפש יחס אחר. בהקשר הדתי, יחס אחר לקדוש ברוך הוא, שהוא לא יחס של ידיעה, אבל האלטרנטיבה אצלו זה לא היחס של הנוכחות ושל החוויה, כי מבחינתו גם חוויה חוויה וידיעה הן לא מספיק שונות. והוא מחפש איזשהו יחס שבו אני מתקשר עם משהו למרות שאין לי ידיעה עליו. בהקשר הזה אפשר לראות את זה בהקשר של שלילת התארים למשל, כי שלילת תארים הרבה פעמים מוחשת לנו כאיזשהו ניכור, כמו שגם ריהל מציג אותה, אתה רק אומר מה לא ואתה לא נפגש, והוא אומר לך, עזוב עכשיו את שלילת התארים, בוא תיפגש. אצל לוינס יש ניסיון לעשות משהו יותר מורכב, להגיד, אני אמנם, יש פה משהו אחר, זה הביטוי המרכזי, יש פה משהו אחר שאני לא יודע עליו דברים, אבל אני כן נפגש איתו, למרות שהוא לא מופיע לי כמישהו שאני מדבר איתו בשם חיבה, התיאורים יהיו הרבה יותר מרוחקים, אבל כן יש פה מפגש, ולכן כאן הוא עובד הרבה יותר יפה, אני חושב, על היחס בין שם הוויה לשם אדנות. אז ננסה לקרוא קצת את הדברים שלו, אם נעשה את המשפט וחצי הביוגרפי, לוינס גם יהודי חשוב מאוד, חי בצרפת. יותר מוכן מרוזנצוויג, רוזנצוויג נפטר צעיר בשנות ה-30 אני חושב. לוינס עלה לתהילה ככה בשנות ה-50 ו-60 ואחרי. נחשב עם אחד מהפילוסופים החשובים של העת האחרונה. והיה יהודי שומר מצוות, לא יודע אם זה קרה ככה חמורה, אבל כן היה יהודי שומר מצוות יותר מרוזנצוויג, שהיה באיזשהו מקום יותר ביניים מהבחינה הזאת. ויש לו שני אפיקים מקבילים. אך נפרדים של דיונים פילוסופיים שקשורים להקשר פילוסופי מסוים ושל דיונים על יהדות שיצאו בעברית בקריאות תלמודיות, כמה כרכים שיצאו, שבהם הוא מפרש גמרות בעיקר, מתעסק עם גמרה, וגם מדבר בהקשרים תיאולוגיים והקשרים של אמונה. הקטע שהבאתי כאן זה מאמר שנקרא שם האל על פי סוגיות תלמודיות אחרות, נמצא בתור ספר שנקרא מעבר לפסוק. הוצאתי ממנו כמה קטעים, עכשיו הקריאה שלו היא קשה, אז אני אנסה ככה לקרוא ולפרש תוך כדי, ובעיקר לנסות לראות איך זה נקשר אלינו, כי להבין אותו בתוך השפה שלו זה ידרוש הרבה הקדמות ועניינים. נראה, אולי אני מספיק את הכל גם לאור הזמנים. המאמר הזה הוא בנוי סביב סוגיה במסכת שבועות, שמדברת על איזה שמות נמחקים, איזה שמות לא נמחקים, אבל הקריאה של הסוגיה היא פחות העיקר פה ויותר מה שהוא עושה איתה. ההתחלה, אני חושב, מתחברת לדיבורים שלנו רוזנצוויג, אבל עדיין יש פה כמה הבדלים שיקחו אותם למקום אחר. בוא נתחיל לקרוא קצת. שמות האל הגלויים מוכרים לנו דרך כתבי הקודש. עובדה ידועה זו, אם חושבים עליה עד הסוף, משמעה ששמות אלה הם אותיות מסורטטות על קלף, ונחוצה מסורת שבעל פה כדי ללמוד לקרוא אותם. מבטאים את השמות הללו כאשר קוראים בתורה בקול רם בתפילות, כאשר נודרים נדר ובהזדמנויות שונות של החיים הפולחניים היהודיים. אך הקרבה הגדולה ביותר לאל אינה נוצרת בהתייחס לשמות אלה כשלעצמם, ואף לא בדרך של ידע המחפש את המהות המסתתרת מאחורי השמות, שהוא בלאו הכי בלתי מושג. לקרוא ולכתוב, לסרטט ולבטא, לשמור וללמוד, כל אלה הם מעשים. הם חוברים אל שאר המצוות, פולחניות, מוסריות, שכתבי הקודש מצווים לקיימן, ומסדירים אותן בשם אל זה שנגלה בהם. היחס לאל באמצעות קיום מצוותיו עולה על יחס אחר. החשיבה הרבנית על האל לעולם אינה נפרדת מן החשיבה על המעשה. בואו ניקח את זה כסוג של הקדמה, כאמור הדיבורים פה מצפופים, אז אני אנסה ככה לתרגם אותם ולמקד אותם. יש פה בכמה משפטים קצרים את התנועה הזאת שראינו את סריאל ועצן רוזנצוויג, שאני רוצה לקשור אותה לדיבור של שלילת התארים, שהשמות לא נותנים לי איזשהו ידע, שאני עכשיו אחקור את השם ואפרק אותו כדי להבין מה הוא מספר לי על זה שאנחנו מדברים עליו. אבל השאלה מה הם כן נותנים. ואם אצל רוזנצוויג וגם אצל ריאל, אני חושב, יש את המעבר משלילת התארים ושלילת המסלול של הידע והפילוסופיה אל המפגש הישיר, פה אני חושב אפשר לראות את, את התחליף שהוא מציג כמשהו אחר לגמרי, כי כשהוא אומר לנו איפה השמות נמצאים, מה עושים עם השמות, לא חוקרים אותם אמנם, ומה שכן עושים איתם זה שקוראים אותם מדף, אומרים אותם בתקסים, הוא מדגיש את ההקשר הטקסי של קריאה ותורה, של תפילה, ומדבר על זה שלקרוא את השמות, השמות מתפקדים כחלק ממצווה, כמעשים שעושים, ולא לא כמשהו שחוקרים אותו, אבל בהקשר הזה אני חושב גם לא כמישהו שמדברים איתו. אפשר כאילו להסתכל על, למשל, על הדוגמה הזאת של להסתכל על הכתב או להסתכל על דיבור. אצל רוזנצוויג זה מאוד חזק, שהשם זה משהו שמדברים אותו. אין לי נכתוב שמות חיבה על הדף, נכון? זה לא נותן שום דבר. כשאני כותב משהו על דף, אני יוצר איזשהו ריחוק ואני אומר, הנה, זה, מה שיש כאן זה שם. מה עושים עכשיו עם השם הזה? מקריאים אותו, מתפללים איתו, קוראים אותו בתורה. בהקשר הזה אני חושב זה יהיה תפילה שהיא לא דיבור ישיר, אלא תפילה שהיא כמו קריאה בתורה. מה זה אומר להתייחס לשמות ככה? יש פה איזה משהו שאפשר כבר לחוש אותו לפני שאנחנו מתגלגלים מההמשך? מה הוא עושה כשהוא מתייחס לשמות כמשהו כל כך טקסי? זה מבטא יחס? זה מבטא זיקה? קרבה נגיד?
זה פחות פנייה, אבל אפשר לומר שזה הזמנה מסוימת.
מה זה אומר הזמנה?
הוא לא... כמו שיש כבוד השר, מדברים עם מישהו בגוף שלישי שהוא נמצא. אז אתה מכיר את זה לחבר אותו ולהראות שהוא נוכח, ואתה לא פונה אליו בצורה
אישית. יפה, זה דוגמה יפה, כבוד השר נגיד. כשאני אומר כבוד השר על מישהו, אני לא רוצה לספר לאנשים שהוא שר, כי אני מניח שכולם יודעים את זה. אבל מצד שני, אני גם לא פונה אליו באופן ישיר. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא אמירה על מישהו שמבטאת את היחס של הריחוק ממנו, את הפער ממנו, את הכבוד אליו אולי. כשאני קורא בשמות השם בהקשר הזה, אני לא מדבר על הקדוש ברוך הוא, אבל אני גם לא מדבר אליו, אלא אני דווקא מנכיח את הפער ממנו, את הריחוק ממנו באיזשהו מקום. אני הופך את היחס שלי אליו, היחס שהוא לא יחס ישיר, לא ישיר לא במובן של פנייה ושם חיבה, ולא ישיר במובן של לדבר על מישהו ולספר עליו דברים, אלא לעשות את מה שהוא אומר. נגיד, המשחק מילים הזה שהוא עושה פה, שמסדירים את המצוות בשם האל, לעשות את המצוות בשם השם, זה בדיוק אמירה הזאת נגיד של שם שמיים. המילה שם אולי המילה הכי שחוקה אצלנו, אנחנו משתמשים בה כל הזמן, בהשם, בשם השם, בלי לשים לב למה קורה כשהופכים את המילה הזאת לאיזשהו משהו שמתגלגל ככה. זה להגיד, מה שלבינס מנסה לתאר פה, אני חושב, זה שהיחס אל הקדוש ברוך הוא דרך קיום מצוות. במובן הזה אפשר לקרוא אותו כעמדה ליטאית. אני לא פונה אל הקדוש ברוך הוא ישירות, לא באופן של ידיעה ולא באופן של יחס, אלא אני מקיים את משהו ציווה עליי. וכשאני מקיים את משהו ציווה עליי, גם השם שלו הוא חלק משהו ציווה עליי, הוא לא משהו שמפנה אותי ישירות אליו. זה כסוג של הקדמה, לאיזה כיוונים הוא מושך את השמות, ואפשר כבר לראות איך שזה הולך למקום שהוא מצד אחד באמת מרוחק, ומצד שני הוא לא מבטא חוסר תקשורת, אלא אולי מנסה לבטא איזשהו תקשורת באופן אחר, תקשורת שהיא יותר עקיפה. בוא נתגלגל עליי עם הקטעים שלו ונראה איך זה יותר מקבל נפח. פה נכנס להבחנה בין שמות פרטיים לבין תארים. התארים מחזירים אותנו מראש עם מי שנושא אותם. הם מעניקים לו משמעות, אלא שהם ממשיגים אותו. מה שמקרב אותם לאל כמהות, מהות פה במובן של משהו שאפשר לתאר אותו ולדעת אותו, מרחיק אותם מן האל הקדוש, שאיננו ניתן לתיאור, כלומר מוחלט, מעבר לכל המשגה, מעבר לכל מהות. אלה התארים. לעומת זאת, בפנייה בשם פרטי, מצויה הכרה ביחס שאיננו מצטמצם לידע שממשיג, מגדיר או מצרף אותו, ובכך ממקם את תוכן הידע כישות, כמשהו שאפשר לדבר עליו, כמשהו סופי ואימננטי. משמעו ההבנה של ההתגלות כאופן קיום השומר באופן פרדוקסלי על טרנסנדנטיות של מה שמתגלה, כתוצאה מכך כמשהו החורג מתחום האינטואיציה ואפילו המושג. נניח שמסוג הטקסטים שיש בהם איזה מימד של סיניות ושל סתימות, אני אנסה ככה יותר לפרש את המושגים שלו. במובן מסוים זה מקביל למהלך שתיארנו קודם, אבל עושה איתו משהו אחר. הוא אומר, יש לנו תארים, ותארים זה לדבר על מישהו, ובהקשר של שלילת התארים, השלילה של התארים זה יהיה להגיד, אתה לא יכול להגיד שום דבר מוגדר לגבי הקדוש ברוך הוא, כי הוא אינסופי, הוא חורג מכל תיאור, אז מה עכשיו נשאר לי? איזה סוג של יחס יהיה לי? וגם כאן השם הפרטי הוא היחס שמעבר לתארים, אבל מה שהוא מחפש בשם הפרטי, זה הניסוך אולי שצריך להתמקד בו, זה ההתגלות כאופן קיום השומר על טרנסנדנטיות. האם משהו יכול להתגלות אליי, לא כי אני פוגש אותו ולא כי אני יודע עליו משהו, אלא שהוא מתגלה אליי כמשהו שלא מתגלה, כמשהו שמרוחק. כמשהו שנהדר. המקום הזה של לבינת מחפש הוא בדיוק נמצא כאיזושהי אפשרות שלישית בין הניגוד הזה שרוזנצוויג וריהל עובדים עליו, בין לפנות אל מישהו לבין לדבר עליו, ואומר, יש משהו שאני פוגש מישהו ואני פוגש אותו דווקא כזה שאני לא יודע. מה שאני לא יודע נוכח לפניי, והוא נוכח כמשהו שאני לא יודע, לא כמשהו שאני פוגש אותו. אם אצל ריהל ורוזנצוויג נסה לנסח את ההבחנה הזאת העדינה במילים, ההבחנה אולי תהיה בין חיוב לבין שלילה. אצל ריהל, כשאני פוגש את הקדוש ברוך הוא, אני פוגש משהו, אני יכול להגיד, זה, אני מכיר אותו. הביטוי הזה של זה, שאצל חז"ל אומרים זה כמראה באצבע. כשאומרים לך זה, אז אתה, זה לא להגיד לך פרטים עליו, אלא להגיד זה, אני פוגש אותו. אני יודע אותו, והידיעה הזאת עצמה יוצרת את הקשר בינינו, לא ידיעה של תכנים, אלא ידיעה של היכרות. והידיעה הזאת יש בה משהו שהוא עודף מעבר לכל תוכן שאפשר להגיד. ולכן הוא מאפשר לי לפגוש גם את מי שמעבר לכל תוכן ולכל תואר. אצל לוינס בדיוק האמירה תהיה, אני פוגש משהו, אבל אני פוגש היעדר, אני פוגש את זה שאי אפשר לפגוש. בהקשר לזה, שלילת התארים היא פותחת איזשהו אופן אחר של מפגש, אבל המפגש עצמו יש בו את הממד הזה של השלילה. האם אני יכול לפגוש משהו אינסופי, שמה שאני פוגש בו זה בדיוק כזה שהוא בלתי ניתן להבנה? זה אולי התמצות של מהלך מאוד מאוד יסודי אצל לוינס, שהוא עושה אותו גם בהקשרים יהודיים וגם בהקשרים אחרים, של האם יש לנו יחס עם משהו שהוא בלתי נתפס, עם משהו שהוא מעבר ליכולות שלנו להבין אותו, איזה סוג של יחס זה יוצר? זה יכול להישמע כאיזושהי שאלה פילוסופית, זה מתגלגל לכל מיני הקשרים, ואחד מהם נראה פה בהמשך, כי יחס לקדוש ברוך הוא באמת נכנס למשבצת שאפשר לקרוא לליטאית, שאומרת, יש לי יחס אל הקדוש ברוך הוא, למרות שזה לא יחס של היכרות ולא יחס של ידיעה, אלא יחס של ציות ויחס של עשיית מצוות, שהוא לא במקום של השם חיבה, אלא במקום של התקשורת הישירה של ריהל, שאחרי זה מתגלגל אולי להקשרים חסידיים באופנים אחרים, אלא הוא באופן של אני מתקשר עם משהו שלא פוגש אותי באופן ישיר.
כן. זה דבר בעולם אנחנו כן תופסים באופן מלא.
למה אתה אומר את זה? אתה לא מרגיש שאתה פוגש מישהו באופן מלא?
לגמרי, לדעת...
השאלה אולי לא תהיה לגמרי. אתה יודע, אתה יכול להגיד, אני רואה את השולחן הזה ואני לא רואה אותו מכל זוויותיו וכו' וכו'. אבל זה לא נוכח לי חוסר הידיעה. השאלה אם כשאני פוגש, מתי כשאני פוגש משהו, אני פוגש אותו מהמקום של חוסר הידיעה. האם כשאני פוגש בן אדם, המקום של לוינס יהיה להוביל את זה מי האל לבן אדם, האם אני אומר, טוב, מכיר אותו, יודע עליו מה שצריך לדעת, סגרתי את העניין ואני לא שם לב, או שאני פוגש משהו ואני יודע שהעיקר חסר מן הספר. מה שאני פוגש זה בדיוק את חוסר ההיכרות שלי, ולמרות שזה חוסר היכרות זה לא ניתוק, אלא זה סוג של יחס. בהקשר הזה אתה יכול לשאול, מה החוויה הבסיסית של שאני פוגש בן אדם? ואיזה סוג של בן אדם? אם זה רק בן אדם חדשים שאני מכיר? האם בן אדם שאני מכיר אני מאבד את חוסר את המקום הזה של הריחוק, של האחרות, של לוינס מתמקד בו?
אולי אנשים המעניינים, מה שאנחנו באמת מעריכים, זה אנשים שכל פעם אנחנו יכולים לגלות אצלם דברים חדשים. דווקא זה מבטא את החוסר תפיסה שלנו ואת הקרה, שתמיד יכולים לחדש עליהם. אם אני הייתי מכיר אותו, זה אולי מעניין אותי יותר.
זה נכון, אבל אני חושב שעדיין יש פה איזשהו גבול עדין בין להגיד, בוא תיתן לי כל פעם משהו חדש, תספק את הצורך שלי להתחדש דרך זה שאני מגלה עליך דברים חדשים, שזה עדיין איזשהו סוג של יחס שיש בו איזה מימד שמנסה להשיג, מנסה לכבוש, מנסה לנצל אולי אפילו, במובן של העונג שיש לי מלגלות דברים חדשים. לעומת יחס, אני חושב שמשהו מחפש זה בדיוק את המקום של בוא נראה אם אני יכול לחוות דרכך את זה שיש בך משהו אינסופי, את זה שאני לא יודע. לא דרך זה שכל פעם תחדש לי. המקד פה זה לא מה שאני מגלה, אלא מה שאני לא מגלה. המקום הזה של לוינס ינסה לתאר אותו, זה שבמפגש עם בני אדם יש מקום שאתה רואה שאתה לא יכול להשיג אותו עד הסוף, וזה העיקר, הנקודה הזאת של חוסר ההשגה. וגם ביחס לקדוש ברוך הוא, האמירה היא תהיה שהשמות הם בדיוק מקום שבו אני מגלה איזשהו ריחוק, ולא מגלה איזושהי קרבה. ודווקא לקרוא בשם יהיה לא להכיר, אלא להניחיח את חוסר ההיכרות.
שאלות. קודם כל, לפי מה שאני מבין עד עכשיו, שבעצם כשאנחנו מתמשים בשם הוויה שאני מבטא את האינסופיות, הוא דרך אף מבטא איזשהו ריחוק. שזה לא ברור לי כל כך למה. דבר שני, דיברנו על עשיית מצוות, אנחנו יכולים להגדיר את עשיית המצוות, שהם הדרך שבה אנחנו מתקשרים עם השם, כמו שאתם מתקשרים בין אדם, ועשיית המצוות זה הדרך לתקשר עם השם, ואתה לא יכול לקחת את...
אני לא בטוח שהבנתי את השאלה השנייה. אני אגיד לך מה אני מרגיש שהוא עושה לגבי מצוות. אתה יכול לשאול לגבי בן אדם. האם אתה יכול להגיד שהקשר העמוק שלך עם בן אדם זה לא כשאתה פונה אליו ישירות, מדבר אליו, שואל אותו שאלות, אלא כשאתה עושה מה שהוא אומר לך? אני חושב שגם ביחס לבני אדם אנחנו מרגישים שהיחס של ההיענות יש בו משהו עקיף. וכדי להגיד שזה היחס המרכזי, צריך לקבל את זה שהיחס הישיר לא משיג את העיקר. הדוגמאות כאילו שבדרך כלל משתמשים בהקשרים האלה זה יחסים בבני זוג. האם המקום האינטימי שלהם זה המקום שבו הם יושבים ומסכנשים עד עומק מה שאפשר להגיד, או המקום שבו הם חיים ביחד ועוזרים אחד לשני, נענים לצרכים אחד של השני. מה קורה כשאתה עוזר למישהו? האם אתה פוגש אותו, זה אופן של תקשורת, או שזה הרובד החיצוני של החיים וההיכרות האמיתית תהיה כשתשפוך בפניו את לבך ולהפך?
כן. מה שאני רוצה לטעון, שאנחנו בוחנים את היחס עם המשה, כמו שאנחנו בוחנים יחס עם בין בני אדם. כאילו, יכול להיות שאצל בני אדם, זה שאתה עוזר לבן אדם, זה שכל הקשר שלך איתו הוא רק בזה שאתה אומר, עושה מה שהוא אומר, אבל אצל הקדוש ברוך הוא המצב הוא אחרת, הקדוש ברוך הוא לא בן אדם.
לא הבנתי, אז איפה אתה שם את ההבדל?
אני אומר, אי אפשר לבחון את מערכת היחסים של המשה. אנחנו בוחנים את מערכת היחסים שלנו,
בן אדם אחר. מאיזה מקום אתה שם את ההבדל?
שהוא, הקדוש ברוך הוא, וזה בן אדם. הוא לא מצומצם. הוא אינסופי, והאינסופי לא צריך הוא. האינסופי כי הוא אינסופי. אם היינו יוצרים קשר עם משהו אחר, השאלה מה היינו יכולים להבין, אז היינו מגדירים אותו כצופי, אבל הוא אינסופי. האם האינסופי הזה מחויב לייצר איזשהו ריחוק, כי אתה לא מכיר אותו עד הסוף?
אני חושב שזה בדיוק מה שלבני אדם צריך לחפש, זה המקום שבו האינסופי הוא לא רק שלילה של קשר, מה שאני מרגיש שאתה מבטא במילה ריחוק, אלא הוא קשר באופן של ריחוק. אם אני יכול לתקשר עם מישהו, דווקא דרך זה שאני לוקח מרחק, לא דרך זה שאני מנסה לפלוש ולהכיר, יש איזשהו מקום שבו לבני אדם מדבר על זה שהוא ליטאי, בהקשר של ליטאים חסידים, גם כי הוא נולד בליטא וגם בגלל שהוא מתאר, הוא אומר, מה שמפריע לי בחסידות זה הניסיון לגשת באופן ישיר. ואצלו זה תמיד לגשת באופן ישיר גם לקדוש ברוך הוא וגם לבני אדם. יש משהו שהוא מזהה בתנועה של החסידות, שזה אומר, אני רוצה לגשת ישר לקדוש ברוך הוא, מעבר ללימוד תורה, מעבר למצוות, בוא ניפגש. והמקום שהוא מנתאר זה מקום שבו ההנחה היא שהאופן הישיר לא יביל אותך, אלא שהאופן הישיר רק יביל אותך או למשהו שהוא מוגבל ושהוא לא הדבר האמיתי. הדבר האמיתי, אם תנסה לגשת אליו ישירות, תפספס אותו, והדרך שלך לתקשר, כן לתקשר, לא להישאר בריחוק, היא דרך שהיא עקיפה, מה שהוא מתאר בהקשר של ציות. אבל בואו נשים שנייה את הקטע של המצוות בצד, כי המוקד פה זה יותר האופן שבו השמות מתפקדים. אז נקרא עוד איזו פסקה שבה הוא נותן לזה, אני מגיש יותר בשר, אולי זה יבהיר יותר את איך שזה עובד. וגם כי אני רוצה באמת לתפוס את זה כפירוש לאיך ששם הוויה ושם אדנות מתפקדים אצלנו, שהוא אלטרנטיבה למה שרוזנס מגדיר. אז ככה הוא אומר בהמשך, נוצר מדרג נוסף, הפעם בין השמות שאין למחוק אותם. זה כהמשך קריאה של סוגיה שם בשבועות. השם בין ארבע אותיות, השם המפורש, נהנה מיתרון. הוא נובע מן המצב המוזר של שם שאסור לבטא אותו בכלל. השם אדנות, שגם אותו אסור לבטא לשב, הוא שמו של השם בעל ארבע אותיות. לשם יש שם. השם מראה ומסתיר את עצמו. על ההופעה בהקשר למשמעות, תמיד להיות גם נפרדות או קדושה. על הקול המהדהד בדיבור, להיות גם הקול המסתתר או הדומם. השם המפורש יכול להיות באופן זה. השם, כאן הוא מדבר על השם הפרטי, השם נדבק במה שהוא מכנה באופן שונה לחלוטין משמות רגילים. שכאשר, שמות רגילים פה אני חושב זה שם עצם כללי, כמו סוס ביחד בניגוד לשם פרטי. שמות רגילים שכאשר המערכת הכוללת של השפה מאירה אותם, הם מציינים סוג, אך אינם נדבקים לפרט המסוים, אלא עוטפים אותו כביכול במעטה של אדישות. אך השם הפרטי, שהוא קרוב לבעל השם, אין לו קשר רגיוני אליו, ולכן למרות קרבה זו הוא כמו קליפה ריקה, כמו ביטול מתמיד של מה שהוא מכנה, פשיטת צורה של מה שלובש צורה באמצעותו. באיסור להיאמר הוא מעמיד את עצמו במרווח הזה, כינוי בעל ארבע אותיות שלעולם אין מבטאים אותו כפי שהוא כתוב. אני רוצה שנייה להתמקד בדוגמה שמביא פה בשמות פרטיים, כי אפשר לראות איך שהוא עובד עם איזושהי דגם שדומה למה שרוזנס והגריאל מתארים ועושה איתו משהו אחר. אם אני מסתכל על ההבדל בין שם עצם כללי לשם עצם פרטי, אני יכול לומר שולחן, ואז אני אומר מה השולחן אומר לי על הדבר הזה שעומד פה לפניי. משהו יותר יפה, המילה שולחן נמצאת בתוך איזושהי מערכת של השפה, שקובעת קריטריונים למה זה שולחן, אבל היא לא מתלבשת על הדבר הספציפי הזה, היא עוטפת אותו במעטה של אדישות, כי היא לא מתייחסת לקונקרטיות שלו, אלא רק להתאמה שלו איזשהו דגם שמשותף לכל השולחנות פה. ומה זאת, השם הפרטי אמור לתת לי איזושהי גישה אל הקונקרטי ואל הייחודי. אבל השאלה מה קורה בגישה הזאת? את רואה את הדברים שהגישה הזאת אומרת שהנה יש לי את הפנייה הישירה אליו, ומה שיש לי זה תקשורת ישירה איתו. כאן יש את התיאור הזה של השם הפרטי דווקא בגלל, לא דווקא, השם הפרטי אין לו קשר הגיוני אל הדבר. זה שאני קורא למישהו בשם פרטי, במובן הזה אני יכול לשאול מה מתאר יותר טוב את הבן אדם, במילה אדם או שם הפרטי שלי. הוא אומר פה, אני חושב על משהו יפה, שאומר, השם הכולל מתאר את הבן אדם יותר טוב כי הוא אומר עליו משהו, לעומת השם הפרטי שלא אומר עליו כלום, הרי אפשר לקרוא לו גם בשם אחר. יכולים שוב לעסוק בדרשנות של שמות, כפי שנעשה גם לגבי שם הוויה. בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא מסתכלים על השם הפרטי של בן אדם ואומרים זה בדיוק מתאים לו. אנחנו משתמשים בשם הפרטי. השאלה מה אומר, מה קורה בשימוש הזה בשם הפרטי. מה שלוינס מנסה להדגיש פה זה שכשאני קורא למישהו בשם פרטי, אני דווקא משתמש במילה שלא אומרת עליו כלום. ובהקשר הזה היא מנכיחה את זה שיש ביחס שלי איתו איזושהי כפילות. אני מצד אחד פונה אליו, מצד שני אני גם נשאר באיזשהו מרחק ממנו. התיאור הזה שהוא מתאר שהשם הוא כמו קליפה ריקה, משהו שמתלבש דרכו אבל גם מתרחק דרכו. או התיאור שהוא מביא לפני זה, הקול שהוא גם דיבור וגם שתיקה. כשאני פונה אל מישהו בשם פרטי, מה שלוינס אני חושב מנסה להנכיח זה להגיד שאני אריש שהשם הפרטי הוא גם מאפשר לי מפגש איתו, אבל גם מנכיח לידי שאני לא יודע עליו כלום, כי השם הזה לא אומר עליו שום דבר. אני פונה אל מישהו באופן שמנכיח לזה שאני גם נמצא באיזשהו מרחק ממנו. ביחס לשם הוויה, אני חושב זה מאוד מוחש יפה. כשאתה אומר אני פונה להשם בשם עדנות, אבל אני יודע שזה לא השם האמיתי שלו. זה רק השם של השם, נוצר פה איזשהו מרחק שנמצא בתוך הפנייה. אני פונה אל הקדוש ברוך הוא ונמצא בתוך השם הזה שאני משתמש בו, זה שיש שם שלא אומרים אותו. זה שיש איזשהו יחס שהוא יחס מרוחק, יחס של משהו מתאר פה כהופעה והסתרה, קול שכולל בתוכו גם איזושהי שתיקה. הדימוי של הקול אולי מתאים כי גם אצל ריהל, השם הוויה מאוד קשור זה שהשם דיבר איתנו, שמענו אותו. השאלה אם שמענו את הקדוש ברוך הוא, זה המפגש הכולל שלנו איתו, שמביא לנו אותו עד הסוף. או שלשמוע את הקדוש ברוך הוא זה בדיוק גם לשמוע איזשהו שותק, שיש בו איזשהו מקום שמעבר לדיבור ושאליו אנחנו לא ניגשים. ואז בכל פנייה ובכל תקשורת יש גם איזשהו מימן שמעבר שאני צריך תמיד לשמר אותו. ואז במובן הזה להגיד, הפער בין שם עדנות לשם הוויה, הוא לא מבטא את מה שרוזנצוויג תיאר כבוא נעזוב את השם המנוכר ונשתמש תמיד בשם הרלוונטי, בשם האקטואלי, בשם המתקשר. אבל הוא אומר, תמיד בתוך התקשורת אני צריך לשמור גם איזשהו מימן של ריחוק. צריך איזושהי הנכחה שמשהו מתאר כאן כנפרדות או קדושה מול משמעות, מול מפגש שאותו נותן לי השם הפרטי, השם היותר, שם חיבה שרוזנצוויג מנסה לתאר אותו. במובן הזה אני חושב הוא מציג יפה את זה שהאופן שבו שמות השם מתפקדים אצלנו מבטא בדיוק את היחס הזה שהוא מתאר. יחס שמצד אחד הוא כן יחס אל והוא לא רק השלילה האדישה שהפילוסופים מדברים עליה, כן יש לי שם. ריאל מצביע על זה שלפילוסופים אין לקדוש ברוך הוא שם. ולוינס בדיוק זה אומר, יש לי שם, אבל השם הזה מנכיח, השלילה נמצאת בתוכו. אם נחזור לשאלה שהצגתי בהתחלה, מה היחס בין השלילה לבין השם, אצל רוזנצוויג ואצל ריאל, אני חושב אפשר לומר שהשלילה היא לפנות כל מיני יחסים מנוכרים של ידיעה, ולהשאיר לי את המפגש הטהור, שאותו ייתן לי שם הוויה, או השם חיבה של רוזנצוויג. פה אני חושב יש ניסיון יותר עדין להגיד, השלילה נכנסת לתוך השם עצמו. כל הדיבורים של השלילה נמצאים באופן שבו אני משתמש בשם, כי כשאני פונה אל הקדוש ברוך הוא בשם, בשם שמשתמשים בו, אני גם מרגיש בתוכו את השם שלא משתמשים בו, ואת זה שיש משהו שאני לא יכול לפנות אליו, משהו שנוכח בתוך המפגש הזה כאיזשהו ריחוק שהוא חלק מהקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. וזה האופן היחיד שבו אפשר להשתמש בשם. ברגע שאני אנסה להשתמש בשם באופן אחר, אני מפספס את הממד האינסופי הזה של המפגש, את הממד של הקדושה שהוא מתאר כאן, שזה היחס הנכון. איך אתם חשים התיאור הזה? בוא נשאל אולי לגבי, יש פה סוג ניסיון לאנלוגיה בין השימוש בשם פרטי מבני אדם לבין השימוש של שם השם. בוא נשאל אולי קודם ביחס לשם השם. זה תיאור, איך התיאור הזה עומד ביחס לתיאורים של רוזנצוויג? מה יותר קרוב לחוויה שלנו משם הוויה, משם עדנות, באופנים שאנחנו משתמשים בהם? אנחנו יותר קרובים לשמות חיבה או שאנחנו יותר קרובים ל... כפילות הזאת של לוינס מתאר כאן.
ראה לי שרוזנצוויג הוא לא בא מהמקום של איפה הוא נהיה, איפה שהוא רוצה להיות.
למה אתה אומר את זה?
גם אמרת שהוא בא פחות במקום הדתיים. אנשים דתיים הם מכירים שיש לנו כלפי הקדוש במחויבות. מה נראה לי רואה את עצמי, שבא אותו ממקום של מה שאני רוצה בעצם, ממה שאני... ועד השם, הוא באמת להיות הרבה יותר נגיש. אני מבינה סנורה הזאת, יכול להיות שום לתלות בזה את בעצם את ההבדל בינת.
אבל בוא נשאל לגבינו, עזב אותם. יכול להיות שזה נכון לגבי עוד דבר, אני חושב שהוא כן חש שיש לו מפגש ישיר דווקא. ויכול להיות שבהפוך על הפוך, בגלל שזה היה מה שהכניס אותו למקום הדתי מלכתחילה, אז הוא הניח שזה מה שיש לדתיים. וכאילו מבחינתו זה מה שקורה בתוך העולם הדתי. ולבינס יש לו איזושהי חוויה אחרת, אבל אני שואל באמת לגבינו, איפה אנחנו, אם אנחנו רואים את זה כשני פירושים לאופן שבו אנחנו משתמשים בשמות הוויה והדמות, איזה פירוש נראה לכם יותר משכנע, יותר קולע? ובתוך הזה אני רוצה גם לכלול את ריהל, באופן שבו הוא תופס את שם הוויה, עד כמה זה פירוש משכנע מבחינת איך שאנחנו חווים את זה היום. מה זה לישנה בטרה?
הוא נמצא הכי קרוב לעולמנו.
לבינס? למה?
מה?
למה?
תקופה מודרנית
יותר. לא, נורא זה צעגו מודרנית. זה שני גישות, אני לא יודע. מה זה אומר לך לישנה בטרה פה?
אני מרגיש
שזה קרוב.
אני מרגיש שזה קרוב. אני מרגיש שזה קרוב.
אפשר לשאול את זה ברמה... כאילו יש פה כל מיני רבדים, יש משהו שאנחנו משתמשים משם הדמות בצורה שאני לא יודעת כמה היא מנכיחה את שם הוויה כעדר שנמצא בתוכו, זה כבר נשחק אצלנו. מצד שני, אני גם לא חושב שנכון להגיד ששם הדמות משמש אצלנו כשם חיבה. לפעמים יכול להיות שכשאנחנו חפשים שם חיבה אנחנו עושים שמות אחרים, מה שלפעמים רואים בדיבור ברסלבי כזה של, של התבודדו, שמנסה ליצור יחס אישי, אז הוא דווקא לא ישתמש בשם הדמות, הוא ימציא שמות אחרים. שכן ינסו לבטא את היחס האישי הזה, ואז אולי דווקא הדיבור של התפילה, באמת מבטא יחס שהוא יותר מרוחק. ויכול להיות ששם הדמות מבחינתנו, בגלל שאנחנו לא אומרים אותו בהקשרים אחרים, הוא באמת נהיה שם שיש בו איזשהו משהו מהדיסטנס של לבנס מתאר פה לגבי שם הוויה. זה גם נוגע באמת לגבי ההלכות, עד כמה אנחנו מקפידים שלא להגיד את שם הדמות בשום הקשר, עד כמה אנחנו אומרים אותו כשאנחנו אומרים פסוקים, אבל לא, לא, הנטייה האינסטינקטיבית שלי הייתה לא לקרוא אותו כאן כשקראתי את הטקסט הזה של לוינס. וזה הרבה מעניין שם מבטא את המקום שלנו ביחס לשמות האלה. האם כשאנחנו שרים מזמירות של שבת אנחנו שרים אותם עם שם הדנות, או שבנוער לישיבתי אנחנו מחליפים אותו למרות שזה לא מסתדר עם המנגינה. השאלות של ההלכות פה הן גם יותר שאלות של תחושה אינסטינקטיבית. האם שם הדנות הוא כבר הפך להיות משהו שבאמת מקבל את כל הטקסיות הזאת שאומרים אותו רק בקשרים מאוד מסוימים, או שאפשר גם לתת לו לגלוש למקומות שהם יותר פחות פורמליים נגיד. בעצם זה שהדבר הזה אני חושב נמצא באימות אצלנו, ממחיש את זה שהתפיסה הזאת של רוזנצוויג היא לא כל כך יושבת, אני חושב, על התודעה הדתית שלנו מבחינת המקום הקיצוני הזה ששם חיבה. מצד שני, אני גם לא יודע עד כמה אנחנו באמת מצליחים להגיע למקום של לוינס מתאר. יכול להיות שלוינס מנסה להציג לנו איזשהו אתגר, הוא אומר לנו, זה שיש לנו שם שלא משתמשים בו, שם שמשתמשים בו בהקשרים מסוימים, בוא ננסה להרגיש מה זה אומר. בוא ננסה להרגיש שזה לא שכיוון שאני עכשיו בתפילה אז שם הדנות רץ לי ככה וכשאר המילים בטקסט, אלא באמת להרגיש ששם הדנות כהנכחה של זה שיש פה משהו שאנחנו פוגשים אותו, אבל פוגשים את המרחק ממנו, פוגשים את היראה ממנו, פוגשים את חוסר ההשגה לגביו, ולנסות לתאר בדיוק את המקום העדין הזה של מפגש עם משהו שנעדר, מפגש עם משהו שלא עומד לפניי, אלא שאני מדבר את הריחוק ממנו דרך הפנייה אליו. מול זה אני חושב שאפשר לשאול את השאלה השנייה, עד כמה זה דומה באמת ליחס שלנו לבני אדם. אני חושב שאצל רוזנצוויג, כמו שאמרתי, התיאור של היחס לבני אדם הוא משכנע, יש בו אמירה יפה לגבי איך שמות פרטיים עובדים, איך שמות חיבה עובדים. ואצל לוינס יש איזשהו מהלך הפוך, שבו הוא מנסה להגיד, בוא ניקח את כל הריחוק הזה ונגיד אותו גם לגבי בני אדם. גם כשאני פונה למישהו בשם פרטי, אני חושב שמשהו מנסה לכונן פה זה שיהיה לי איזושהי תחושה של המרחק של השם, שהשם הפרטי לא יעבוד כשם חיבה. אולי גם לא רוצה שאני אקרא בשמות חיבה מהמקום הזה. שיהיה לי גם ביחס לבני אדם איזשהו יחס של ריחוק. אם נקרא ככה לסיום את הקטע האחרון שהוא מביא פה, בהמשך של הדרשה הוא מדבר על הדרשות, על המקומות שבהם בגמרא מדברים על מחיקת שם השם. מחיקת שם השם על המים בהקשר של סוטה, שמה שהוא לוקח משם זה, מה שהוא מביא פה במשפט של הפסקה הראשונה, מחיקת השם מההתפלסות האנושית, מוחקים את שם השם כדי להטיל שלום. ההסתלקות הזאת של מחיקת השם, הוא רוצה לתאר אותה כמשהו שמוביל ליחסים אחרים בבני אדם. בהקשר הזה יש לו פה דרשה יפה על הפסוקים האלה של אברהם אבינו, שהם בדיוק משחקים מהמקום הזה, מה המשמעות של שם אדנות, בתחילת פרשת וירא, שאברהם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואז הוא אומר, איך הפסוק הולך? עזרו לי? איך זה מתחיל אבל? אבל איפה שם אדנות נכנס שם? יפה, אז שפה יש לנו משחק של דרש ופשט. מה זה, מה המילה אדוני משחקת שם? האם זה שם השם? או שזה פנייה אל שני אדונים, שלושה, שבאו אליו? אז לבינס נתאר זה ככה, אני קופץ לפסקה האחרונה פה. טרנסנדנטיות שם האל ביחס לכל המשגה, האם היא מחיקה והצטנעות? והאם אין במחיקה הצטנעות זאת ציווי המחייב אותי לאחריות לאדם האחר? אני מאמין שזו המשמעות של אחד הקטעים בטקסט שבו אנו הוגים למין התחלת המאמר, מדבר על הגמרא בשבועות, שהיא מביאה את הפסוק הזה ושואלת האם שם אדנות פה הוא קודש או חול. כאשר אברהם אומר למלאך המופיע לפניו בצורה אנושית, ונראה לו כעובר אורח לא מוכר, אדוני, האם הוא מבטא את שם האל? כדי לצאת מן המבוכה יש מדרש, זה התירוץ שהגמרא מביאה שם, אלוהים נגלה לאברהם ביחד משלושת המלאכים, ואליו אברהם פונה כאשר אומר, אל נא תעבור מעל עבדך, המתן לי כאן עד שיכניס האורחים. זה הלשון של רשי שם לפסוק, או של הגמרא אני חושב. משום שעוברי אורח מוכי חום וצמא קודמים לאלוהים. הטרנסנדנציה של האל היא עצם נסיגתו, המחייבת אותנו מפני בני אדם. הענווה נעלה יותר מן הגדולה. זו משמעות המונותאיזם של אברהם. אמרתי כבר קודם, התלמוד שותל מדרש על פסוק. האם זו השתלה? האם המשמעות הזו מופיעה בפסוק, באמירת אדוני לעובר אורח אבוד במדבר? האם המדרש חורג מעבר להיותו קשוב ביותר לאותיות הכתוב? אם ככה ניקח את זה כדברי סיכום, הוא עושה פה, אני חושב, מדרש יפה על המדרש. אנחנו קוראים את זה בצורה פשוטה, אנחנו אומרים, אולי, שהפשט הוא שאברהם פונה אל המלאכים, והמילה פה היא בעצם אדונים בשם רבים, והמדרש אומר לא, הוא פונה אל השם כי השם דיבר איתו, והוא אומר להשם, אל נא תעבור מעל עבדך, אני עכשיו קודם מכניס אורחים. לבינס אני חושב בדיוק מנסה לשחק פה עם התנועה הזאת. כי מה זה אומר לפנות לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אני אמנם פונה לקדוש ברוך הוא, אבל אני עכשיו פונה אליך כדי להרחיק אותך ולפנות על בני האדם. אני חושב מה שהוא רוצה לומר זה כשהיכולת שלי לומר לקדוש ברוך הוא, המתן עד שיכניס אורחים, היא מבטאת בדיוק את התנועה הזאת של ההסתלקות שהוא מתאר אותה, הענווה נעלה מן הגדולה. הריחוק שהקדוש ברוך הוא יוצר הוא ריחוק שמפנה את הדרך לפנות אל בני אדם. ובאותו אופן, כשאני פונה בן אדם, היכולת שלי להגיד את שם אדנות לבן אדם, הוא משחק פה עם המתח, אני חושב, שנמצא אצלנו, כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה ואנחנו מרגישים שהמילה הזאת נמצאת על הגבול בין קודש לחול. האם זה סתם מילה שהוא פשוט פונה אל אנשים? או שהמילה הזאת משמרת את הקודש, את הריחוק הזה שיש לנו כשאנחנו משמשים בהקשר של הקדושה. והמסר של הבינת מנסה להכניס פה, אני חושב, במשחק הזה, בין הדרש לבין הפשט, זה להגיד שאם אני מצליח לשמר את הריחוק שיש לי בפנייה לקדוש ברוך הוא, גם בפנייה לבני אדם, זה המקום שממנו בא היחס שמתמסר, היחס שמנסה לעזור, היחס שמכניס לאורחים, כי גם הקדוש ברוך הוא מסתלק כדי לפנות את הדרך לפנייה לבני אדם. וההסתלקות הזאת היא גם הסתלקות שהוא פוגש אותה לגבי בני אדם. השם הפרטי גם של הבן אדם יוצר איזשהו ריחוק, והריחוק הזה מבחינת לוינס הוא יוצר את היחס הזה שהוא מתאר כאתיקה, היחס שבו אני נדרש למה הבן אדם צריך ומה הבן אדם רוצה ומנסה לתקשר אותו דרך העזרה ולא דווקא דרך הידיעה או דרך המפגש הישיר. כל האופקים האלה הם בדיוק התחליף למה שנשלל בשלילת התארים שהיא גם פונה ביחס לבני אדם. זאת אומרת, אם יש משהו, אני חושב שאפשר לעשות איזשהו פיצול בין הטקסטים האלה ולהגיד, רוזנזון מתאר יפה יחס בבני אדם ולבינס מתאר יפה יחס אל שמות השם, מה שלבינס מנסה זה בדיוק להגיד, בוא תנסה למשוך את היחס הזה של הריחוק גם ביחס לבני אדם וליצור דרך זה איזשהם יחסים אנושיים אחרים. שבו כשאתה פוגש מישהו, אתה יכול להגיד לו את שם השם, לא כי הקדוש ברוך הוא ניצב מולך, כי גם הקדוש ברוך הוא אף פעם לא ניצב מולך. כי כמו שהיחס לקדוש ברוך הוא לא יחס של מפגש ישיר ולא יחס של ידיעה, אלא יחס של התמסרות, גם יחס לבן אדם הוא לא צריך להיות יחס ברמה הגבוהה והעמוקה שלו, הוא לא יחס של ידיעה ולא יחס של מפגש ישיר, אלא דווקא יחס שבו אני שואל את עצמי מה אני יכול לעשות בשביל לבן אדם הזה, ולא מה אני יודע עליו, מה אני לא יכול לדעת עליו, מה אני יכול להפיק ממנו. זה איזשהו תיאור שדרך השמות גם נותן איזושהי הקדמה יפה למה לבינס מנסה לעשות, וגם מציב באמת שוב את המשחק הזה בין שם כנוכחות, שם כהיעדר, והיחס בין שמות השם לשמות בני אדם כאיזושהי משימה שאולי מוטלת עלינו, מה אנחנו עושים? האם אנחנו עושים כמו רוניס והאם למשוך את שמות השם לשמות האדם ולנסות לדבר אל הקדוש ברוך הוא כדבר איש אל רעהו, או שאנחנו מושכים את שמות האדם ושמות השם ומנסים ליצור יחס בין בני אדם שיש בתוכו את המורכבות הזאת שאנחנו אולי מכירים אותה משמות השם. עד כאן שאלות, עניינים. אוקיי, תודה רבה.